תיקוני זוהר, תיקון 30, דף מקורות מספר 2, כמעט בסוף. בראש תיקון זה התחיל לבאר עניין פיקודה קדמאה שהיא יראה. המצווה הראשונה שעליה עסק התיקון היא היראה. ואמר כאן שמצווה שנייה היא אהבה. לאחר היראה שבונה כלי, מגיע שלב הגילוי, ההתפשטות של האהבה. אהבה אינה יכולה להתפשט אם אין לה כלי קיבול. כלי קיבול נבנה על ידי היראה. היראה עושה כלי. ראשית חוכמה יראת השם. רק בזמן שיש יראה יכולה אהבה להתפשט, וזה שאמר פיקודה תניאנה, מצווה שנייה, היא מה שכתוב, ויומר אלוהים, יהי אור ויהי אור. נפרש, כי אור ודא אהבה דאי אהבת חסד. זו מצוות אהבה. כלומר, הגילוי של האור חייב להגיע רק בשלב מאוחר יותר, כיוון שהוא צריך כלי קיבול. אם אין כלי קיבול לאהבה, האהבה הזאת חז ושלום הופכת להיות אהבה נפולה, שאין לה גבולות, שאין לה מידות, ולכן היראה באה לפני האהבה כדי לעשות כלי במידות נכונות, במינון נכון, כדי להכיל את שלב הגילוי הבא, האהבה, שהיא אהבת חסד. לכאורה פעמיים אותו דבר, אהבת חסד, אבל זה לא נכון. זו אהבה של השפעה. כלומר, נתינה ברצון מוחלט. רצון להשפיע, רצון לגלות, שהוא לא רק אהבה שבאה בשלב שני כהכרח, אלא לאהוב את הנתינה. להזדהות עם הנתינה ולהפוך בעצם לאלוהי יותר. כמו שהקדוש ברוך הוא עולם חסד ייבנה, הקדוש ברוך הוא חשב את כל המחשבה של הבריאה בחסד עליון, כך אדם שאוהב חסד, לא רק עושה חסד, אוהב לעשות חסד, אוהב את התכונה של החסדים, של הנתינה, של ההשפעה, הופך להיות בעצם יותר אלוהי בעולם הזה. רוצה לומר כי יום ראשון הוא בחסד הנקרא אור, ולכן ויומר אלוהים יהי אור, זה החסדים. החסדים מקבילים בזמן ליום הראשון בשבוע. כלומר, אפשר לחלק את ימות השבוע ל6 ספירות תחתונות. חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. יוצא שחסד מקביל ליום ראשון בשבוע. זה מידת החסד. כמובן שבתוך החסד הזה ישנן כמה ספירות, אבל הספירה העיקרית ביום ראשון בשבוע הוא החסד. הדאוד הכתיב, זה מה שכתוב, ואהבת עולם אהבתיך, ועל כן משכתיך חסד. בגלל שאני אוהב אותך, בגלל שאני רוצה להשפיע לך, אז משכתיך חסד, אני מושך עלייך חסדים. הרי שאהבה וחסד הם עניין אחד. אז למה הוא אומר אהבת חסד? כאילו לאהוב לאהוב. לא רק לאהוב. אני אוהב לאהוב. אני מאוהב באהבה. כי למי שליבו אוהבו, עושה לו חסד. ועלי תמר, ועליה נאמר, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, שהיא סוד השכינה הנקראת אהבה. כן, אותן שבועות שמופיעות בגמרא מאוחר יותר, מן הפסוק בשיר השירים, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, שכל מתנגדי הציונות תלו את עניינם באותן שבועות. רק שתדעו בסוגריים שלאותן שבועות אין שום תזכור, לא בשולחן ארוך, לא בגמרה, לא במשנה, לא בשום מקום. פשוט תפסו איזה פסוק ועשו מזה עניין גדול, כפי שנפתח בעזרת השם בשבת בשיעור שלנו על יום העצמאות. רוצה לומר, אם תרצו להעלותם מן הגלות, הדבר עוסק בשכינה, שאם אנחנו רוצים בעצם להציל את השכינה מגלותה, להוציא אותה, להקים אותה מן האפר, ולקושרה בחסד דזה, כן, איך מקימים את המלכות? על ידי זה שמשפיעים עליה חסדים. כיוון שהמלכות, ממה היא נבנית? ממה שהיא מקבלת, מבעלה. ולכן כדי להעיר אותה, כן, צריך להשפיע בחסדים. אז זה נקרא לקשור אותה למידת החסד, זה אירנפין, שהוא הבעל, שאז היא נקראת אהבה. אז האהבה הראשונה היא אהבת השכינה. כשאני אוהב את השכינה, אז אני מגלה בעצמי, בתוכי, את כל פני האהבה, החיצוניים יותר. אבל האהבה האמיתית היא אהבת השכינה. כלומר, עצם זה שאני אוהב את ידידי, זה בגלל שקודם לכן אני פיתחתי בעצמי את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה שהיא כנסת ישראל. כשהדבר הזה טבוע בי, אז אין ספק שתתעורר בי גם אהבה לזולה. עד שתכפת, עד שיקיימו ישראל את המצוות מאהבה, שלא על מנת לקבל פרס. כלומר, כשנהפוך להיות אנשים שאוהבים את החסד בשביל החסד ולא בשביל מה שזה מביא לי כתוצאה מאותה אהבה, כי יש לי אינטרס גנוז או לא, רק להכיל ולקבל מדרגה, עולם הבא, שכר וכו'. אלא פשוט הפכתי להיות מנגנון של נתינה מרצון. אלא בחפץ ורצון. ואמר כי יראה התקריאת מסתרה דסמלה. אז אנחנו מסכמים, השלב הראשון הוא חייב להיות היראה. היראה, אם נמקם אותה, היא בצד שמאל, כי היא בעצם קבלה, היא הכלי שבונה את המידות של הקבלה, שבהן, באותן מידות, תחול ותשרה לאחר מכן האהבה. אז השכינה נקראת יראה. מתי היא נקראת יראה? כשמקבלת את הגבורות שבשמאל. הגבורות זה בעצם עשיית כלי. לכן, מה שנקרא ביאה ראשונה, זה בעצם כדי לבנות את הכלי הזה, כדי לעשות את היראה הזאת. וכשהיראה בנויה, בתוכה נכנסת אהבה. מה שאנחנו רואים מבחוץ זה בעצם יראה. מה שהתחולה בפנים זה חסד. ואהבה התקריאת מסתרה דימינה. אז הימין זה חסד, זה בעצם התוכן, והשמאל זה הגבורה, והיא בעצם הכלי. ולכן האהבה, צד הימני, הנקרא אהבה, כשמקבלת את החסדים שבימין. ואתה מפרש שני אופני אהבה ויראה. ואומר, אית יראה ואית יראה. כלומר, גם ביראה יש שני צדדים. יש יראה ויש יראה. יש אהבה ויש אהבה. כלומר, שניים שהופכים להיות ארבע. שתי יראות ושתי אהבות. הוא מפרש. יראה דדחיל ברנש לקוצ'ה בריחו בגינדלה נחית מנכסוי. יש יראה ראשונה, יראה אחת היא שאדם ירא מהקדוש ברוך הוא כדי שלא ירד ולא יפסיד את נכסיו. כלומר, יש פחד כזה שאם האדם לא יעשה את רצון השם, אז הוא מפחד שחז ושלום הוא יאבד מכספו, ממעמדו, מנכסיו וכו'. רוצה לומר שירא כי מיחתה ירד מעונשו.
מרושרו.
כלומר, האדם שחטא, בגלל שהוא חטא, הוא פוחד שהעושר שלו בעצם ייגמר. הקדוש ברוך הוא יסגור את הברזים. יראה שנייה, או בגין דלה ימותון בנוי בחיוי. או שירא חס ושלום מהקדוש ברוך הוא, בשביל שלא ימותו בניו בחייו. רוצה לומר שירא מלאכתו מחמת אהבת בניו. איש תקח דאים הוות נחית מנכסוי, נמצא שאם היה יורד מנכסיו, או אם ימותון בנוי בחיוי, או אם היו מתים בניו בחייו, רוצה לומר שאם חז ושלום בא לו הדבר שהיה מפחד שלא יבואו, ולא עבד אכילה, טוב שלא היה ירא מהקדוש ברוך הוא. כן? שוב לא היה ירא מהקדוש ברוך הוא. כלומר, אם הוא יודע שלא יקרה שום דבר, לא לבנים שלו ולא לנכסים שלו, אז הוא לא ירא מהקדוש ברוך הוא. כלומר, זו יראה שהיא אינטרסנטית. וכן בגין דהבה רחים לה, ובשביל שהקדוש ברוך הוא היטיב עמו בבנים ובנכסים, היה אוהב את הקדוש ברוך הוא. כלומר, אהבתו את השם היא אהבה שתלויה בדבר. יש לו אינטרס, הוא רואה שזה עובד טוב, אז הוא אומר, יש לי אינטרס להמשיך בכיוון הזה, כי אני רואה שהקדוש ברוך הוא מטיב. ואם חז ושלום היה יורד מנכסיו ומתו בניו, היה נפסק את אהבתו לקדוש ברוך הוא. כן, באותו רגע שהכל היה נפסק, אומר, אין טעם, הנה, הקדוש ברוך הוא בן כובחו עזב את הדבר הזה, אז אין טעם להמשיך, כי אין כבר בנים חז ושלום, אין כבר נכסים. היראה ואהבה, מי שיש לו רק יראה ואהבה כזו, כן, מהדרגה הראשונה הזאת, לא שווה ליראת השם ולאהבה דילה לעיקרה. אינו שם ליראת השם ואהבתו לעיקר. אינו שם ליראת השם ואהבתו לעיקר. כן, אי אפשר לומר שהדברים האלה הם עיקריים, הם רציניים בחייו בצורה היותר גבוהה.
זה לא כמו עבודה זרה? כי הרי מה, אתה מפעיל את הקדוש ברוך הוא?
זה לא יראה ולא אהבה כפי שבאמת צריך שיהיה. כן, לא נגזים מה שהזוהר בעצמו לא כתב, שזה עבודה זרה, אבל יש צדדים כאלה. כי כל כוונתו היא על מנת לקבל פרס. כן, אז החכמים, כן, כתבו לנו את זה בנואנסים. כלומר, אנחנו לא נגיד לך שזה פסול לגמרי, אבל זה עדיין על מנת לקבל פרס. אבל רכינו ודחילו עיקרה דילה, אבל עיקרי האהבה והיראה הם בין תו ובין ביש. זה גם חז ושלום כשיש רע, לא רק שיש לך טוב. זה לא אמור לזוז. שאלו, כיוון שהיינו אתמול ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, אישה, כן, שהמשיכה להאמין אחרי השואה, שאלו אותה, איפה היה הקדוש ברוך הוא? מה את מאמינה? הקדוש ברוך הוא, איפה הוא היה שם בזמן השואה? מה ענתה אותה אישה? אני לא שואלת איפה היה הקדוש ברוך הוא, אני שואלת איפה היה האדם. ואז היא פיתחה בעצם את כל הרעיון הזה. אתם מכניסים את הקדוש ברוך הוא כשמתאים לכם, וכשלא מתאים לכם, אז זה לא הוא, זה אתם. אז אני שואל את שאלה אחרת, איפה נמצא האדם, המין האנושי? כן. זה כבר הפכנו את הדף, אבל לא נגמר הדף, אז יש לנו דף חדש. אז כך. תודה רבה. אז האהבה והיראה האמיתיות הן בין כשטוב לו בעולם הזה, בין כשרה לו חז ושלום. כי אינו עובד את השם בשביל תועלת עצמו, על מנת לקבל פרט, אלא בשביל השכינה. תשימו לב לרעיון הכללי, שהוא תמיד אותו רעיון, הרעיון הכולל. הרעיון הקשור באהבת השכינה. כלומר, הרעיון הכללי, שהוא גבוה מכל האינטרסים האישיים והקרובים יותר לאדם בעולמו. יש כאן מנגנון הרבה יותר רחב, שאם אדם מתרגל לרעיון הזה, אז כל חייו הופכים להיות בעצם חיים הרבה יותר עשירים ממה שהוא רגיל לחיות. כלומר, הוא מבין יותר ויותר על ידי העיסוק באינטרסים של השכינה, באינטרסים של הגילוי האלוהי בעולם הזה. כי זה השכינה, זה לא סתם שם של משהו. זו פעולה אלוהית. אם האדם מתחיל לחשוב על הפעולה האלוהית הזאת כל הזמן, זה מה שבעצם מהווה את המנוע של החיים שלו, אז הוא בעצם מתרגל לחשוב הרבה יותר גדול מהמידות של עצמו. הוא כל הזמן רואה את התמונה היותר כללית, היותר כוללת. זה נקרא בעצם שהרעיון שלו הוא רעיון עליון. האינטרסים שלו הם אינטרסים גדולים מאוד, אינטרסים שמיימיים. הוא מכוון את עינו האנושית לעין האלוהית. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. ובגינדה התקריאת היי, ובשביל זה נקראות מדרגות הקודמות יראה ואהבה על מנת לקבל פרס שאינו עושה אלא בשביל תועלת עצמו. כך אומר הגאון מבילנה, כן, היראה והאהבה מהשלב הראשון שדיברנו עליהם, אלו בעצם אהבות ויראות נפולות יחסית לאהבה וליראה האמיתיות. ובגינדה, אמר קודשה בריחו בשביל אהבת השם אמיתית, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, השבעתי אתכם בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה. אם תעירו ואם תעוררו את האהבה, שפירושו אם תעוררו את השכינה נקראת אהבה, להעלותה מהגלות ולקושרה בחסד של זה, מתי? עד שתכפת, עד שיקיימו ישראל את המצוות מאהבה בחפץ ומרצון טוב. לא בשביל שום אינטרס אחר, פשוט מאוד כדי להקים את השכינה מן האפר, להושיע את הקדוש ברוך הוא מגלותו. לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא יתייחד עם בת זוגו. איך אנחנו גורמים לכך? על ידי העלאת מן. העלאת מן במושגים שלנו היום, זה פשוט הבעת רצון. אני מתפלל בשבילך, הקדוש ברוך הוא, שתזכה לחיות חיי עושר עם אשתך. אני דואג לשלום ביתך, הקדוש ברוך הוא. הרבה אנשים דואגים לשלום ביתם שלהם, אבל מי דואג לשלום ביתו של הקדוש ברוך הוא עם השכינה? אז זה בדיוק העניין כאן. יש כאן מגמה גדולה מאוד. כלומר, כל העניין הזה של הזוהר, מרחיב לנו את היריעה המחשבתית ומוציא אותנו מהקופסה הקטנה של עצמנו כדי להראות לנו שבעצם יש מדרגות שורשיות של כל מה שאנחנו כאן חיים. והאהבה שאתה מרגיש בחייך בלי לזלזל בה היא נובעת מהאהבה הגדולה הזאת של הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. כלומר, אם אתה משקיע באהבה הגדולה אתה תקבל שפריצים לחיים הפרטיים שלך. אבל אם אתה דואג לאהבה שלך, אתה תקבל רק שפריץ מאותה אהבה. כלומר, קטן מאוד. כלומר, תכוון בגדול מאוד, תקבל המון גם. גם אם אתה לא עושה את זה בשביל זה. כי אתה כיוונת בכללי. אבל אם אתה מכוון כבר לכתחילה בגובה נמוך, אתה לא תקבל כלום. אתם יודעים, בתורת לחימה, מלמדים את החניך, למשל כשהוא נותן בעיטה, להרים את הרגל כמה שיותר גבוה. למה? כי בזמן מאבק אמיתי, מרוב הפחד ומרוב האדרנלין, הרגל שלו לא תעלה כל כך גבוה. אבל בגלל שהוא למד להרים את הרגל גבוה מאוד, אז בזמן הנתון הוא ירים את הרגל לפחות לקומה הנכונה. תמיד זה ככה. תמיד צריך לכוון גבוה מאוד, כדי שבמצב אמיתי אחר כך, בזמן קרב, כן, לפחות תהיה בגובה הנתון האמיתי. אבל אם אתה לכתחילה כבר מתכונן להרים את הרגל שלך 20 סנטימטר, אז כשתהיה מול האויב, הפחד וכל הלחץ, אתה בכלל תהיה משותק, לא תוכל להרים את הרגל בכלל. אז כאן אנחנו מתרגלים בלימוד הזוהר הקדוש, וזה דבר שאתם צריכים טוב 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 להבין אותו. העיקר, התוכן הפנימי של הלימוד הזה, זה ללמד אותנו לראות גבוה, ולראות גדול, לראות רחב. כשתיפגש עם הדברים בחיים שלך, אתה כבר תוכל בעצם למנף אותם לצדדים האישיים. כי יכולת לעשות את זה, כן? כי שרית עם אלוהים, אז אתה יכול בעצם לשרות עם אנשים. זה מה שקורה ליעקב, הוא נלחם קודם כל עם מדרגות עליונות, עם שרו של עשר. אתם מבינים שכשלמחורת הוא פוגש את עשיו של כאן, הוא כבר לא מפחד בכלל, הוא כבר טיפל בשורש שלו. כן, הארי הקדוש, כשהיה מדבר עם מישהו, הוא לא היה מדבר איתו בכלל, הוא היה מדבר עם השורש, השני בכלל לא ידע שהוא מדבר. הוא כבר טיפל בטיפול שורש, ברגע שהוא נפגש עם האדם בעולם הזה, הוא כבר מנוטרל. אם היינו מסוגלים להילחם בצורה כזאת, עם האויבים שלנו, היינו בעצם מחסלים את השר העליון שלהם, לפני שאנחנו נפגשים איתם מבחינה של לוחמה. כן, אז זה לא בגלל שיש חששות שלא עושים. צריך לעשות את הדברים האלה, וצריך לדעת מאיפה הדברים באים. להפך, אם אני דואג כל הזמן לשכינה, אני הופך להיות יותר ענב, מאשר אם אני כל היום עוסק רק בעניינים שלי. אנחנו כאן למדים בעצם שהדברים הם קודם כל אלוהים שייכים לו. אז להפך, זה מקנה לאדם הרבה יותר ענבה. לא בכדי אומרים לנו שמי שלומד פנימיות התורה הוא הרבה יותר ענב, קרוב לענבה ממי שלומד חיצוניות התורה. בגמרא אתה יכול להיות הרבה יותר גאוותן, כי אתה חושב שהבנת סוגיה. בזוהר הקדוש כל הזמן מחזירים אותך לגדול הזה. אתה פחות כאן, אתה יותר שם. ואי הוא רחימו בלב פרס. אז זה בעצם המדרגה של אהבה שלו על מנת לקבל פרס. שאם יעוררו את השכינה להעלותה מן הגלות, כן, הנה היום, אני שולח למשל מסר ליהדות הגולה, כן, על העניין הכללי. התשובות הן תשובות פרטיות. אתם מבינים מה קורה כאן? כלומר, אתה, יש לך עכשיו מגמה גדולה. אתה אומר ליהדות, תעלו לארץ ישראל, לא בגלל שאתם עכשיו כיף לנו פה ביחד. זה לא העניין. אנחנו רוצים לסיים את כל הסיפור, ולתת לקדוש ברוך הוא מקום כדי שהוא ישרה בו, במלכות שלו, בארמון שלו עם אשתו. ואתם, על מה אתם דואגים? על בעיות פרטיות שלכם, אינטרסים פרטיים. אז אתה שואל אותי, כן, אבל יש כזה, והיא הבן שלה שמה, והוא הפרנסה שלו וזה. אז בשביל כל הדברים יש לכם אמונה חוץ מהדבר הזה? פתאום האמונה הלכה? אני מדבר איתך על דברים כלליים, אתה עונה לי תשובות פרטיות. זה תמיד אותו סיפור. אז אנשים, אתה לא יכול, אי אפשר להכניס בראש דבר כזה אם אתה לא לומד את תורת הסוד. תמיד אמר לי מורי ורבי, אתה רוצה לעלות לארץ ישראל? תעסוק בתורת הסוד. אי אפשר להישאר בחוץ לארץ כשהתחלת ללמוד את התורה הזאת. למה? כי היא מקנה לך ראייה כללית. ואז אתה בעצם זורם, נכנס לתוך הזרם הגדול הזה של השכינה עם הקדוש ברוך הוא. אז לכן זו נקראת אמיתית, אהבה אמיתית לקדוש ברוך הוא, לא לאינטרסים שלך. אז חז ושלום מתקיים מה שכתוב, ולקחתי אתכם, אחד מאיר ושניים ממשפחה. הנה, בול. הנושא שעליו אני מדבר עכשיו. מה זה ולקחתי אתכם? בשביל מה? כדי להעלות אתכם לארץ. אחד מאיר ושניים ממשפחה. כמה תעלו? כאילו הקדוש ברוך הוא מלקט. את מי ש... זה קשה לומר, כן? אבל זה מה שכתוב פה כאן. מי שנכלל בתוך המהלך הכללי הזה, באותו זמן, באותו רגע לפחות, לא חושב על המהלך הפרטי שלו בלבד. נכון שיש חששות, נכון שיש פחדים, נכון שיש כל הזמן דאגות, אבל יש כאן אינטרס גדול מאוד. זה כמו לצאת למלחמה, זה לא פחות מזה. מי שיוצא למלחמה וחושב על החיים הפרטיים שלו, מה אומרים לו? לחזור הביתה. אסור לו ללכת להילחם, אתם יודעים את זה, זאת הלכה. אז מה? אז הבן אדם הוא לא נורמלי. היום כל עיתונאי יגיד לו, תגיד לי, אתה התחרפנת, אתה משוגע. בשביל איזה רעיון כללי אתה הולך להרוס את המשפחה שלך? אבל אתם לא מבינים בכלל. זה כמו שמי שטוען שעל פיקוח נפש, בגלל זה אני לא הולך לצבא. אתם מבינים את זה? למה אתה לא הולך לצבא, צבא הגנה לישראל? בגלל שיש לי פיקוח נפש, בצבא מתים. אבל אתה לא מבין שאין פיקוח נפש בדבר כזה? ובכלל, אתה הרבבת את המושגים. להפך, אם אתה לא נלחם, אתה בפיקוח נפש. אז נכון, יש סכנה, אבל אתה עכשיו פועל, אתה עמל בשביל מנגנון הרבה יותר רחב. אז על מה אתה מדבר? הפכת את התורה לגמדה. הקטנת את כל הרעיון הגדול הזה לאינטרסים, לפסים אישיים. זה לא תורה. זה בדיוק מה שכתוב כאן. ועוד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. אבל כדי להבין את הכללים,
צריך ללמוד אותה קודם כל. נכון, אבל אתה יכול להתחיל ללמוד גם שם, אם אתה עוסק בתורה הפנימית הזאת, היא מביאה אותך לפה. היא גורמת לך להגיע.
זה של אמון, אבל יש לך. המלצות וההרגשה הזאת, זה מה שאני מביא לך לשכן. כמו שאתה יודע שאתה שייך למשהו, ושם לא.
אם אתה לא מרגיש את השייכות לרעיון הכללי הזה, אז הכל יהפוך להיות דבר אינדיבידואלי. גם חתונה. כל פעם שאני זכיתי בסייעת הדשמיה לחתן זוג, הדבר הראשון שאני אומר להם, ולקהל שעומד מול אותו זוג, אתם לא בחתונה פרטית של שניכם. אתם עכשיו גורמים לקדוש ברוך הוא להתחבר יותר לעולם. אתם מאפשרים לו לרדת יותר עכשיו, בזכות החתונה הקטנה שלכם כביכול. תקשיבו לברכות שאנחנו מברכים בחופה. הם כמעט לא מדברים על החתן ועל הקלה, מדברים על הקדוש ברוך הוא ועל השכינה. אז מה אתם עושים שניכם פה? אנחנו שותפים למהלך הכללי. אם אתה לא תופס את היהדות בצורה כזאת, אתה נופל לפסים האישיים של הדתיות. והדתיות, היא לא רואה את כל הדברים האלה. זה הופך להיות חשש לעולם הבא פרטי שלך, למה תקבל, איפה יהיה חלקך שם.
זה הקטנה של
זה. זה הקטנה של הכל. והדברים האלה נולדו ממנטליות גלותית. ולאו דווקא אצל הדתיים, גם אצל מי שאינם דתיים. זה אותו דבר, רק בצורה אחרת. כלומר, המנטליות הופכת להיות מנטליות גלותית, של פחדנות, של מה יאמרו הגויים, של כל החששות הקטנים האלה שיש מסביב, חוץ מהרעיון הגדול הכללי. בסוף מה אתה עושה? אתה הולך לעזור את האויבים שלך. אותו דבר. ויש עוד לפרש מה שכתוב כאן, עד שתכפץ. דהיינו עד דאי הוא יכפץ. עד שהקדוש ברוך הוא יכפץ ביראה ובאהבה של בני ישראל. מתי הקדוש ברוך הוא חפץ ביראה ובאהבה שלהם? כשהוא רואה שהיראה והאהבה שלהם הפכו להיות כלליים, שדואגים לאינטרסים שלו ולא לאינטרסים של עצמם. כשעושים, ולא על מנת לקבל פרס. כל זה הסוד שלא לא על מנת לקבל פרס. הוו משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. פרקי אבות. לא אמרתי שלא להתייחס לעניינים הפרטיים. אמרתי שהעניינים הפרטיים הם זרוע של העניין הכללי. כמו שהשולחן שלך בבית אינו אלא זרוע של השולחן של בית המקדש. בסדר? זה אותו דבר. כלומר, מאיפה בא החדר ייחוד שלי בבית? מקודש הקודשים בבית המקדש. אין לי שום דבר פרטי אצלי שלי. זה רק זרועות שיורדות מהקודש. עד כדי שאם אתה שוכח בעצם את המנגנון הכללי של הקודש, מה עושים לך? מביאים אותך לשם. כי כנראה התרחקת יותר מדי. אז מוליכים אותך לבית המקדש, לשורש, ואומרים לך, הנה, תראה מה שכחת. כאן זה הרעיון הכללי. אתה הלכת לאיבוד שם, אבל דברים הפרטיים שלך. אז מעלים. אז מדי פעם מעלים אותנו לבית המקדש. כמה פעמים? 3 פעמים בשנה. זה לא סתם ש3 פעמים בשנה אנחנו חוזרים לבית המקדש. מה יש לנו לעשות שם? אתה בחופש, אתה עולה כל הזמן לירושלים, כל פעם שיש לך 5 דקות, פנאי. לא, יש רעיון בזה. מקרבים אותך לרעיון הכללי שכנראה שכחת. וכמה אפשר לשכוח? 3 פעמים בשנה לפחות. אתה חייב להתחבר לרשת הכללית. כן, זה עדכון של כל המנגנון. כן, התוכנה צריכה לעדכן את עצמה, נכון? אתם נותנים לה, היא עובדת. מה היא עושה? היא חוזרת למקור. אותו דבר אתה, תחזור למקור כדי שאחרי זה כשתצא חזרה, תבין בכלל מה אתה עושה. כמה אנשים לומדים כל מיני סוגיות, אבל כמה רחוקים הם מהמקור הכללי של מה אני עושה פה, מי אני בכלל ומה אני עושה. חוץ מזה שעכשיו נכנסתי לסוגיה, סתם צללתי בפנים. הרי אם אתה שוכח בשביל מה, עבור מה, אז אתה הופך להיות הכל, אתה הופך את הכל לקטן.
אבל זה תהליך בסוף.
כן, אז צריך להיזהר שהתהליך לא יחנוק את הרעיון הכללי. אז מה עושים במשך התהליך? מזכירים למי שמתקדמים מה אנחנו עושים כאן. כן, בחוץ לארץ הייתי אחראי על אימון בקרב מגע של אנשים. כן, בקבוצה מיוחדת שהייתה כדי להגן על הקהילות. בעיר שאני הייתי, אני הייתי המאמן. אז כל חודש, חודשיים, הייתי מזכיר להם, לתלמידים, לחניכים, מה אנחנו עושים כאן? בשביל מה כל זה? זה לא שאנחנו כאן עוסקים בעניינים פרטיים של ראיתי איזה אחד שם מעצבן אותי, בוא נתאמן כדי להכניס לו איזה אגרוף. זה שטויות זה. בשביל מה אני נלחם פה? בשביל מה אני חי פה? בשביל מה אני עומד דקה דומיה? ולא עושה את הצרכים שלי בזמן שיש הזעקה. אם ראיתם את הסרט, את הסרטון, שלא רציתי לשתף אותו בכוונה כדי לא להסיט עוד יותר, שמשמור. זה מה שאתה עושה בזמן שיש צפירה? משתין מול עץ, ואחרי זה מרים לך את, 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 את הריצ'רט שלך והולך בזמן שהזקה ממשיכה וכולם עומדים. אז זאת מנטליות. אז חז ושלום זה חילול השם אחד גדול, כי אתם רואים את, את האדם שעושה את זה. אתם אומרים, רגע, יש משהו פה שלא עובד. לכן, היראה והאהבה על מנת לקבל פרס, אי שפחה ועבד. תראו איך הזוהר קורא להם. הוא קורא למנגנון כזה, שפחה ועבד. כלומר, היראה והאהבה מתקבלות ועולות על ידי העבד שהוא מלאך מתת, על ידי השפחה שהיא בת זוגו. זה לא הגבירה, זה השפחה. ולא על ידי הקדוש ברוך הוא והשכינה. זה הגבר והגבירה. זה הבעל הבית. אז יש לך בעצם תורה, אבל התורה שלך היא תורה שפחתית, היא תורה עבדותית. היא לא תורה של קודשה בריחו בכנסת ישראל. אז מה שאני מתפלל כל יום זה שהתלמידים שלומדים איתנו יגדלו, יצאו מהקונחייה הקטנה שבהם הם נמצאים. כל אחד והאינטרסים הפרטיים שלו. לא אמרתי לזלזל בזה. אבל אם אתה עוסק בגדול, גם אתה תקבל. זה פשוט יחזור אליך, בלי שתכוון אפילו. אבל אל תעשה את זה בשביל זה. יש לך אינטרס הרבה יותר רחב. יש לך פה אינטרס לאומי. כל פעם שיש לך איזה חשש, תטפל בזה. אתמול ראיתי בן אדם שאויב למדינת ישראל, שעומד להגיע במחר, היום. התקשרתי מיד למשרד הביטחון. הולכים לעשור אותו בזה תעופה. אסור שהבן אדם הזה יגיע. פה לא מכירים אותו. אני מכיר אותו מחול. הוא הולך לתת הרצאות פה כדי לחסל את המדינה שלנו. אז אתה צריך מיד להיכנס לפעולה. ועל זה נאמר, ותחת שלוש רגזה ארץ. ארץ היא כינוי לשכינה. והיא מצטערת. למה? תחת עבד כי אם לא. כי במקום לדאוג לה, אתה דואג לעבד, לקטן. מה זה עבד? ראש קטן, זה עבד. זה לא סתם שעבד. העבד לא עושה חשבון, הוא עושה את מה שאומרים לו לעשות, כי הוא רוצה לחזור הביתה בערב. זה מה שמעניין אותו, לא אכפת לו, לא מהמלך, לא מהמלכה ולא משום דבר. אנחנו אסור לנו לגדול כך, חס ושלום בתורה. לכן, על מה רגזה הארץ? למה השכינה בעצם מתרגזת? למה כואב לה? למה היא סובלת השכינה? בגלל שאתה עובד, כמו עבד. תחת עבד כי אם לא. כלומר, אתה המלכת את העבדות על הבעלים. הפכת את היוצרות. שהוא מקבל ומעלה את קיום המצוות של בני ישראל העושים מאהבה על מנת לקבל פרס. זה מה שעשית. כלומר, דה פקטו איך זה יוצא? שאתה הולך לשיעור תורה וכל השיעור מה אומרים לך? מה אתה עושה כשתגיע לקדוש ברוך הוא? עם הבושה שאתה תרגיש. הכל פרטי. זה בינך לחשש למה תעשה. וואי, 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 לא עשיתי. אז מה יעשו לי? איפה השכינה? איפה הרעיון הכללי? אין. עכשיו אתה מגדל ילדים מגיל צעיר ככה. מה אתה רוצה שאני אעשו בגיל 18? כל אחד דואג לבטן של עצמו. זהו. עכשיו, איך זה יתפתח? פשוט מאוד, יתחילו לדחוף. בכל מקום, לא אכפת לו מכלום בחוץ. זה אני ועצמי, וזהו, נגמר הסיפור, אין יותר ממני. הכל מתחיל ונגמר בי. ושפחה אותו דבר מהצד של הנקבה, כי תירש גברתה, כמו שהיה עם הגר ושרה, אתם חושבים שזה סתם סיפור חיצוני? זה פשוט סיפור של כל אחד מעצמנו, שחז ושלום אתה בחשש לפעמים, שאתה תכניס לחיים שלך שפחה במקום הגברת. אתה תכניס לעצמך בחיים הגר במקום שרה. איך אתה עושה את זה? פשוט מאוד אתה איבדת את המגמה הכללית, את כל הרעיון הכללי. זה נקרא, זה לא סתם סיפור שבא להראות לנו שמישהו נכנס הביתה ואברהם כבר לא ידע מה לעשות בין שתי נשים. אם אתם משאירים את התורה לרמה כזאת, השם ירחם. כן? אם אתה לא מבין את הרעיונות הגדולים האלה, אז אתה הופך לאיזה, כן, אחד שמלמד תנך בגובה עיניים. אז אתם כולם כאן, כאילו, וואו, איזה סיפור. הם מספרים לך סיפור שהגיע ושיבת הגמדים בסגנון תורני. זה אותו דבר. אתה קורא לזה שיעור תנך. אין תוכן בדבר הזה? אתה לא רואה את הרעיון הפנימי שגנוז בפנים? זה הסיפור עצמו, ננעלת בסיפור? הרי זה הכל קוד, זה הכל רמזים.
אפשר להגיד שהשם של תורה זה ג' של מגר ולהשכים?
בוודאי, בוודאי. הרי מה זה גר? זה אותו עניין. שהיא מקבלת ומעלה את קיום המצוות של בני ישראל, העושים נהירה, הכל על מנת לקבל פרס. כלומר, עשית את התורה קטנה מאוד, קטנות המוחים, ראש קטן. אתה לא עושה יותר ממה שאמרו לך. לא. זה שתיים שהם כולם בחוץ. בינתיים לא דיברנו על הפנים. בסדר? דיברנו על שני סוגי יראות ושני סוגי אהבות. ושניהם עדיין בחוץ. כלומר, על דברים קטנים. פעם אחת על זה שלא תאבד את הכסף שלך, פעם על זה שלא תאבד את הילדים שלך. מה ההבדל? הכסף זה ההווה, הילדים זה העתיד. כלומר, אני מתרגם לכם את זה במילים, שלא תאבד את חיי העולם הזה ואת חיי העולם הבא. ואז מכניסים לך את הפחד הזה כאדם פרטי. אין לך שום רעיון על השכינה, על מה שקורה כנסת ישראל, לא יודע מה זה בכלל. לא אכפת לי. אני מקיים תורה ומצוות ואני דואג לעולם הבא שלי. זהו. זה מה שנשאר. כל מה שנשאר. אפשר אפילו לכתוב שיר על זה. הוא ממשיך ואומר, כי אלוהים דע, זה השם אלוהים השלישי, דהיינו מן ויומר אלוהים יהי אור, אי הוא נתיב תליטאה, הוא נתיב שלישי משמונה, כן, שמונה נתיבות, חוכמה. כן, דיברנו על, על שמונה נתיבות, אתם זוכרים?
32 אלוהים, הוא מדבר על השמינית.
כן, אבל פה יש לנו, בחוכמה עצמה דיברנו שזה שמונה נתיבות. אז בתוך השמונה נתיבות האלה, זה הנתיב השלישי, של יהי אור, אותיות, יה, יותקה, אוויר, אוויר כאילו. אוויר בתוך יותקה, זה נקרא יהי אור. תכניס אוויר בתוך יה. הם סוד אבא ואמא. ואבא מתלבש באמא בסוד נקודה בהיכלה. אתם צריכים להבין דבר פשוט מאוד. כמה שאתה לא דואג לחבר את אבא ואמא, ככה ברווח ייכנס השטן. זה פשוט מאוד.
מה?
להכניס סביר זה להכניס את האור. להכניס את האור של יוטקה, זה שכינה ביניהם. זה החמצן, זה הברכה. שכינה ביניהם, שהוא לא יהפוך היא והיא לא תהפוך הוא, אבל ששניהם יעמדו אחד מול השני ויבנו מנגנון שלם. כי אם אחד נעלם בתוך הסיפור הזה, זה לא טוב. אסור שאחד מבני הזוג ייעלם, יאכל, ייבלע על ידי השני. אוי ואבוי, כי זה כבר לא זוג, זה אחד. כן. נשמת.
שואלים מה זה הדבר הזה? אז בדיוק זה. כאילו בכל קצת יש לנו פרוטון, נאוטרון ואלקטרון. הפרוטון והנאוטרון זה הזכר והנקבה. האלקטרון זה האוויר. אני מדבר אפילו על המולקולה הכי קטנה. זה
האלוקות. היא נכנסת בדיוק בדבר הזה. זה החיבור בין מיסית לבין הזרע, לבין כל הדברים שיש לנו בעולם. ואם אנחנו מבינים את החמצן הזה, אז כל העולם שלנו יהיה בריא. כי החמצן הזה זה האלוקות.
נכון, אז זה בעצם מנגנון משולש, תמיד. המנגנון הוא מנגנון משולש. בטיפת זרע יש שלוש נקודות. כן, זה כמו מים. מים זה פעמיים מימן ופעם חמצן. החמצן באמצע זה היוד. ושני הממים זה שני מימנים. ואם אין יוד באמצע בין שני מימן, כן, אז אתה לא יכול לקבל את כל הזרימה הזאת, שנקראת מים, שנקראת תורה, שנקראת הכל, לא חשוב. ומה נעשה אוויר שהיא אותיות אור יוד, כן? זה אור יוד. האור של היוד זה האוויר. דהיינו שאור החסד יצא מיוד של החוכמה. הוא מפרש ואומר, וחד היי נקודה, כשזו הנקודה שהיא אות יוד אחרונה ממילת יהי, שהיא החוכמה, התעטפת בהי אור, כשהנקודה הזאת יוצאת, כן, ומתעטפת באור, שהוא החסד, והתעבידת אוויר, ולכן היא הופכת להיות בעצם אוויר. כלומר, זה היוד של החוכמה שנפגשת עם האור. זה נקרא אוויר, אוויר לנשימה. ונעשית מילת אוויר הכוללת החוכמה עם החסד. אז בעצם מה זה אוויר? זה אור ויוד. אור זה חסד, כי חושך זה גבורה. וזה חוכמה, נכון? זה צד ימני. זה חוכמה עם חסד. מהכה התמשכו כל ההוויות. מכאן נמשכו כל ההוויות. כלומר, כל ההוויות, לא שמות הוויה, כן? ההוויות, כל המציאות, כל מה שמתהווה. ממה זה מתהווה? מחסד שיש בתוכו חוכמה. וזה נקרא אוויר. זו בעצם התורה הראשונה של רבי נחמן. ממש, להכניס את המנגנון הפנימי הזה. אם אתה לא עושה את זה... מה זה החן הזה? זה החוכמה. ולהזרים אותה דרך הנון. שהיא המלכות, הגילוי. ולכן אם אתה לא עושה את הדבר הזה, אז איפה נמצא כל התענוג, כל היופי, כל החן? אצל אומות העולם. אין חן בעם ישראל. כלומר, אתה מקשיב למוזיקה, אתה אומר, עזוב, איזה שירים יש לנו. תראה איזה שירים יש להם. למה? כאילו החן, היופי נמצא אצלם. כן? אתה צריך לשחק מחניים, להחזיר את החן לישראל, לגנוב את הדגל הזה ששייך לך, שיצא החוצה, תחזיר אותו לבית. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות כאילו אני מתחזה למישהו שהולך החוצה, כמו מרגל, ולהחזיר את מה ששייך לי לבית. זה מה שעשינו במשך כל הגלות. אבל ברגע שזה נגמר, אתה צריך להחזיר את הדגל לפה, לא להשאיר אותו שם. וברגע שאתה מחזיר את הדגל לפה, אתה החזרת את החן, את התענוג, את הכיף לישראל. כלומר, אני יכול לחיות את אותו תענוג כאן, עם השיר שלי, עם הלימוד שלי, עם החוכמה שלי. אני לא צריך ללכת לראות דברים חיצוניים וחוכמות חיצוניות וכל מיני דברים שבחוץ. שם מצאת החן. לא. החן חוזר לפה. וזה חוכמת הנסתר. איך עושים את זה? חוכמת הנסתר. בלי חוכמת הנסתר, היופי והחוכמה וכל הרעיונות הגדולים, האנשים שהם לא קשורים לקודש, הם יחשבו שכל אותם ערכים נמצאים בחוץ. אז יהודי ממוצע, חז ושלום, יתחיל לצטט לך מה שאומר הדלאי למה, ולא ידע אפילו סוגיה אחת בשום דבר בקודש. למה? כי לא לימדת אותו. אז הוא חושב ששם החכמים הם בחוץ. כמו שאמרו המיסטיקנים הסינים. כן? אתה לא יודע שזה בבית?
לא, הוא לא יודע.
לא יודע. אז אתה צריך...
אין מלמדים.
אז יפה, זה מה שאני אומר. לכן צריך לחנך דור של מחנכים בתורה הזאת. כדי שאנשים לא יחשבו שהתורה הזאת, החוכמה הזאת, האלוהית, כל העולם, חוכמת החיים, נמצאת בחוץ. היא נמצאת פה. הרי כשאתה מגיע לשיא של אותם אנשים בחוץ, הם בעצמם שולחים אותך לפה חזרה. הם אומרים לך, התבלבלת, אני לא יודע כמה זמן אתה כבר מסתובב, 20-30 שנה, וזה שם, זה לא פה. אני, כל מה שאני יודע, זה משם. אז בשביל זה צריך לחנך דור של מלמדים, דור של אנשים אופטימיים, דור של מצדיקי הרבים, שיודעים ללמד חוץ, שמבינים של כל התהליכים האלה הם תהליכים אלוהיים, שלא נופלים בפח של החיצוניות, עד כדי כך לומר שחז ושלום, מהלך גדול כמו הקמת מדינת ישראל זה מהלך אנושי. איפה האמונה שלך? הרי אתה מאמין שהכל אלוהי, השגחה פרטית, איפה כל המושגים האלה נעלמו? רק מדובר בנושא אחד, מדינת ישראל, אין השגחה, אין אלוהים, אין כלום. הוא ברח מההיסטוריה. איפה האמונה? זה אמונה זה? קם סבא אחד, זקן אחד, מהנשמות שבאו מגן עדן, לשמוע ולגלות סתרי תורה לרבי שמעון וחבריו. רבותיי, כאן אני מגלה לכם סוד שהזוהר מגלה לנו. זה מי שלומד את הלימוד הזה, הוא כבר לא מדבר בעצמו לבדו. יש נשמות שבאות ומדברות דרך גרונו, דרך הקול שלו, אבל זה כבר לא הוא. אתם מבינים? זה לא שאנשים באים ויושבים בישיבה ורבי שמעון אומר שלום ברוך הבא, תגידו לו שלום, הנה עוד נשמה הגיעה. לא, פשוט רבי שמעון מדבר, וזה נשמות שבאות ומדברות מתוכו, ואומרות חידושים שאפילו הוא בעצמו, כשהוא קם, הוא לא חשב עליהם בכלל. הרי מאיפה בחידוש תורה? מה זה חידוש תורה? פתאום נופל לך איזה חידוש, מאיפה זה בא? זה נשמה, זה עיבור של מישהו שעסק בנושא הזה ובא להשלים לך, כי אתה עוסק בזה פה. אתה כאילו ממגנט את מי שעסק באותו נושא כשהוא היה חי. ואז הוא בא להשלים דרכך ולומר את מה שיש לו לומר. אז חושבים שזה אתה. כי זה הקול שלך, משתמשים במתרים שלי. פתח ואמר, הנה מה שכתוב תחילה יהי אור, ואחר כך כתוב ויהי אור. כן? פירושו יהי אור די ימינה, יהי אור זה בעצם רעיון, פולס ימני, זה החסד שבימין, כלומר הרעיון הוא שיהיה אור, מה זה אור? הבנה. כשאני מבין, אני באור. למה אומרים בי אור? באור. תשים לי באור את מה שאני לא רואה. הרי הרבה אנשים לומדים את אותם טקסטים, נכון? למה אחד באור ואחד בחושך או בטקסט? למה אחד רואה והשני לא? זה אותו טקסט. אז תלוי איפה אתה נמצא. לכן יהי אור הוא בעצם החסד שבימין. רוצה לומר האור שנברא ביום הראשון של מעשה בראשית והיה מאיר מסוף העולם ועד סופו. כלומר, מה יש ביום הראשון? מה שיש בכל הימים, אתם מבינים את זה? כל יום בבריאה שקודם ליום השני, הוא כולל את היום השני. כלומר, אפשר לומר שהיום הראשון הוא הבכור של הימים. אז אמרנו שהיום הראשון קשור לספירת החסד, אז ספירת החסד היא בעצם זורמת בכל הספירות. גם כשתדבר על גבורה, אין גבורה לבד. ומה העובדה שהיא ממשיכה את החסד? שהיא ממשיכה, היא לא נעצרת. הרי כל ספירה ממשיכה. יש לך חסד, אחרי זה יש לך גבורה. גבורה הייתה אמורה להפסיק את כל הספירות. למה זה ממשיך לתפארת? למה תפארת ממשיכה לנצח? למה נצח ממשיך להוד? למה הוד ממשיך ליסוד? למה יסוד ממשיך למלכות? למה מלכות ממשיכה לחסד של עולם נמוך יותר? וכן הלאה בלי סוף. כי הרעיון הפנימי של הכל זה חסד. זה נקרא חסד דכולהו יומה. כלומר, החסד הגנוז הזורם בתוך כל המהלך הגדול הזה. כן? עולם חסד ייבנה. אמרתי, עולם חסד ייבנה. לכן היה כל זה מכוח אור החסד שהאיר בו. עכשיו, מה זה ויהי אור? אמרנו שיהי אור זה הרצון הגדול הזה. פה ויהי אור, אנחנו כבר למדנו שויהי זה לשון צער. אז מה קרה פה? יש משהו שהתפקשש בין יהי אור לבין מה שקרה באמת. עד כדי כך שהתורה כבר אומרת לך וואי 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 וואי. ויהי זה וואי וואי. אז מה זה ויהי אור? כבר מתחיל הבלגן. דה סמלה זה בגבורה שבשמאל. צריך לצמצם, אין מה לעשות. חייבים לצמצם. כי אם אין לך את הצמצום הזה, אז זה לא עובד. אתמול הייתי בהלוויה, כן, של, 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 של אח של אבלים. זיכרונו לברכה. כן, בן אדם שבעצם הגוף שלו לא יכול היה להכיל את הנשמה שלו. כל הזמן הוא היה בפיצוץ. למה? כי הגבולות שלו לא היו פועלות כמו פילטרים, לא היו פועלים כמו פילטרים. אז האור היה כל כך חזק, שהכל היה בקיצוניות כזאת. אבל זה היה בסך הכל בן אדם נקי, שלא יכול לעשות רע. כי הוא בעצם כל כולו רק שידור ישיר של האור האלוהי בלי מסכים. אז כל הזמן זה נראה לך כפיצוצים. אבל הבן אדם יודע הכל. כשהוא הלך לבית חולים, לפני שהוא מת, ביום שהוא מת, הוא אמר לאחותו, היום לא שמים נעליים. הוא לא יודע. אז היא אומרת לו, למה? לפחות גרביים, לפחות סנדלים, לא, אין שום דבר. היום נגמר, כלום. תורידי את הגרביים, תורידי את הנעליים, תורידי את הכל. רטרואקטיבית, היא מבינה שהוא כבר אין לו חיבור לעולם הזה. ובאותו לילה הוא נפטר. הם יודעים את זה. ובכל אתר ויהי איהו לשון צער. אז הנה, הזוהר בעצמו עכשיו מבין שיש כאן בעיה. הויהי שכתוב בתורה זה לשון צער. שבכל מקום שכתוב ויהי הוא לשון צער. והיינו שנצטמצם האור שנברא ביום הראשון ונגנז. כלומר, רצינו את האור הגדול הזה, עם כל החסד שהיה בו, אבל הנה, עכשיו ויהי אור, אי אפשר. צריך לסגור אותו בתוך מעטפת, צריך להלביש אותו וכו'. דבר שאתה מלביש, אז הלבוש אמור לזייף את מה שיש בפנים. נכון?
לזייף?
בוודאי. הלבוש יכול לשקר, יכול לבגוד, בגד מלשון בוגד. הלוואי, הלוואי. ואם אתה מתעסק בלבוש ולא מבין את מה שיש בפנים, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. ובגינדה, ובשביל זה דרשו חז"ל בספר הזוהר, על הכתוב, היהי היום, דדה איהו ראש השנה, דאיהו סמלה. כתוב, היהי היום, מה זה והיהי היום? כשכתוב בתורה, היום זה ראש השנה. אז מה יש בראש השנה? ויהי. עוד פעם, לשון צער. אז מה, ראש השנה זה יום צער? הוא אומר, זה יום של דין. וכשיש דין, זה צמצום. אז אתה צריך להיזהר שם. שזה היה בראש השנה, שהוא בגבורה, זה בשמאל. דאי הוא דן דינה דכל אלמה. שאז הקדוש ברוך הוא בעצם דן את הדין של כל העולם, במידת הגבורה. ובגינה היא תאמר, ובשביל הגבורה נאמר ויהי אור, כי ויהי הוא לשון צער ודין. אז מה הדין כאן, מה הצער כאן? עצם זה שסוגרים את הדבר במערכת שאמורה לגלות מצד אחד, אבל היא מסתירה. יש מדרגות שאי אפשר להסתיר עליהן. נכון? שלא מלבישים אותן. למשל רדלה, אתם זוכרים שדיברנו בשבת, הסברנו שרדלה אי אפשר להלביש אותו. זה קשה מאוד, כי מלבישים רק מה שיכול להתגלות. רק מה שלבוש מתגלה.
זה פורי, הוא בא משם. אז הוא אומנם הוא מתעסק בלבושים כל
הזמן. כי בעולמנו, אנחנו בעולמות של לבושים. אבל יש עולמות שאי אפשר להלביש עליהם מרוב עוצמתם. מה השאלה?
לא, אני מבין.
דין?
הדין בסופו של דבר זה משהו גדול מאוד.
בוודאי. זה מגלה. נכון. זה אמור לגלות. זה אמור לגלות. אבל כי אם אתה עוסק בדין מבלי לגלות את התוכן הגנוז בתוך הדין, מה עשית? לקחת את הלבושים ועשית מהם את העיקר. ולכן מי שלומד דינים, הלכות, בלי להבין את הסוד שבתוך ההלכה, אז הוא יעשה אקטים, הכל בסדר בחוץ, אבל הוא חיצוני הבן אדם. הוא לא מבין את התוכן הפנימי. אין חיבור. אז זה חיבור חיצוני, הוא נראה, אבל הוא לא. וזה בעיה. כתוב שרב שלא יודע את סודות התורה, אי אפשר לקרוא לו רב. אי אפשר לפסוק הלכה אם אתה לא בקי בסודות התורה. אז לכן צריך להיזהר מאוד, לא להיות בדבר הזה בלבד. לא אמרתי שהדבר החיצוני הוא לא טוב. הוא לא טוב כשהוא מנותק מהתוכן הפנימי שהוא בא לייצג. זה בדיוק העניין. הוא צריך להיות תוכו כברו. כן.
אני לא נעשה לדינים האלה. הכוונה שלי שבכל מקרה זה בעיה של האור עצמה.
לא, אין בעיה, ברור.
האור אין סוף, ברוך הוא, והוא, וההתפשטות שלו בעולם הזה, היא חייבת להיות בצמצום.
נכון, אבל מה בתורה לומר לנו? אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. כלומר, אל תסתכל על כל התופעות החיצוניות האלה, ותנתק אותן, את כל התופעות האלה, מהתוכן הפנימי האלוהי שלהם. זה בדיוק עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? לנתק את החיצוניות מהתוכן הפנימי. מי עשה את זה? המלאק. הוא מפריד בין יודקה לבין ווקה. עכשיו, אם אתה חז ושלום לבדך עושה את זה, לא צריך אף אחד, לא המלאק, לא כלום. אתה לבד עושה את זה. אתה מנתק את החיצוניות מהפנימיות. לא חשוב באיזה נושא עכשיו. זה יכול להיות גם בתורה, אבל זה יכול להיות גם בדברים אחרים. אז אתה בעצם סילקת את הכל. הנה, אני עוסק באומנות. אם האומנות שלי היא נטו חיצונית, פלסטית, כל מה שמעניין אותי זה האסתטיקה. אם אני לא מחבר את הדבר הזה לתוכן פנימי, של שידור, של רעיון, של מסר, אז בסדר, אז יש מיליון כאלה. צריך להיזהר מאוד. ובכל החיים שלך, למה אתה מברך כשאתה שותה? כי אתה מחבר את החיצוניות, את החומר הזה, לברכה, לתוכן הפנימי, על ידי הברכה. הברכה זה לשון קשר. וכו' 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 וכל ענייננו. למה כשאתה מתלבש, אתה צריך לכוון כוונות? אתם יודעים שכשמתלבשים צריך לכוון? בוודאי. אם לא, אז הלבוש שלך הופך להיות סתם לבוש חיצוני. אבל אם אתה מכוון כשאתה מתלבש, אתה בעצם בונה מערכת שאתה אומר, היום אני דומה ליואל הפנימי. לכן אני עכשיו צריך חולצה בצבע כזה. כי זה מה שאני משדר היום. זה לא סתם ללכת לארון ולשלוף חולצה. זאת התקדמות, רבותיי, בחיים. אתה מבין? אתה מבין למה? כי אתה עושה בדיוק הפוך. יפה. בגלל שאתה עושה בדיוק הפוך, אתה בעצם עכשיו בתוכן הפנימי, ואתה אומר בחוץ, מה אכפת לי? זה לא נכון, לא שם ולא שם, זאת אותה מחלה רק בצורה אחרת. זה חשוב מאוד להבין את הדברים האלה. כן. ומה שכתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, אז מה, איך אחרי זה פתאום וירא אלוהים את האור כי טוב? אמרת לי שעכשיו היה ויהי, היה צמצום. מפרש, דע עמודה דאמצעית, זה כבר השלב השלישי, התפארת. כלומר, היה רעיון של חסד. הוא הצטמצם בגבורה, אז זה כתוב, ויומר אלוהים יהי אור, איזה ספירה זה? חסד. ויהי אור, גבורה. וירא אלוהים את האור כי טוב, תפארת. בסדר? עכשיו אתם רואים שהתורה בעצם מתקדמת. היא לא נעצרת בפסימיות של וואי 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 ויהי אור. היא מתקדמת, היא אומרת, טוב, אז עכשיו הגעת לגבולות, תוציא מזה עכשיו את הכיוון. כלומר, וירא אלוהים את האור כי טוב, זה בסדר.
יש
סיפור,
כאילו,
תסביר
לי מה
השאלה
של הרב פה, ניסוי
שכביכול
ריבונו של עולם עושה, והנה אוקיי,
עשה לי זה סדר. זה אומר שהאור הגדול צריך... שריבונו
של עולם עושה
מעלה,
הוא אומר,
וואלה,
הנה, עשה לי
את התוק. זה בשבילנו, הוא יודע בדיוק מה עושה. הוא מסביר לנו שכשאתה מתקדם, יש שלב של רעיון גדול. כשאתה תעבור מן הרעיון הגדול למציאות, אתה חייב לעבור דרך צמצום. עכשיו, זה יכול להגביל אותך, נכון? אומר, אל תהיה מוגבל ואל תעצור שם. אם אתה תעצור שם, אתה תמות. תתקדם עוד שלב אחד, זה כבר תפארת. אתה תמצא את האיזון בין הרעיון הראשון שהיה לך לבין הצמצום שלו. נקרא לזה בדיאלקטיקה, תזה, אנטיתזה. באנטיתזה, מה זה אמור לחסל אותך, נכון? הייתה לך תזה, פתאום יש לך אנטיתזה. אומר, לא, תגיע לסינתזה. כל זה, זה לקוח מהחוכמה הזאת. זה לא איזה פילוסופיה שהומצאה. כן, מי המציא את הדיאלקטיקה הזאת בפילוסופיה? תזה, אנטיתזה וסינתזה. גם זה חשוב לדעת. טוב, תחפשו. זה לא תורה, לכן צריך לדעת את זה. כי אם אתה עכשיו עוסק עם אנשים שהם לא לומדים, אתה, כן, טמבל כזה. אתה צריך לדעת. אתה צריך לסחוט שם, בכל איפה שיכניסו אותך, אתה צריך לסחוט. אשרד יגידו לך, לא יודע מה, אתה תהיה עם צעירים עכשיו. הצעירים הם רוצים לדבר איתם ככה. כן? מה קרה השבוע שעבר בכדורגל? אם אתה לא יודע, יש לך בעיה גם כן. זה לא שאני מתעניין בזה, אבל אני חייב לדעת דברים קטנים. אז רונלדו עשה מספרת. הכניס גול אחורנית, אולי הגול הכי יפה בקריירה שלו. אז אתה אומר את זה לאיזה ילד, הוא מסתכל על החבר שלו, פתאום הוא מתחיל להקשיב לך. כאילו, וואי, תראה, הוא יודע דברים, הוא לא בא לסתם עם... יש לו עניינים פה. אתה מבין? זה לא ש... אבל אתה שומע, אתה צריך לדעת כמה שיותר ללמוד. כמה שיותר ללמוד. אז איפה תלמד את זה? בשירותים, לא אכפת לי.
מה הסנטי של עירייה ואהבה?
מה?
הסנטי של עירייה ואהבה.
יראה, לא עירייה. יראה. כן, יראה ואהבה. אז מה הסנטי של יראה ואהבה? רחמים. הבנת? רחמים זה אמצע. נכון. ומה שכתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, מפרש, זה עמודה דאמצעיתא. הנה, הגענו לקו האמצעי עכשיו. ואי הוא טוב, וזה הטוב האמיתי. כלומר, מה זה טוב? אנשים חושבים שטוב זה חסד, נכון? לא. כתוב, אך טוב וחסד. כלומר, יש גם טוב ויש גם חסד. אבל הטוב זה לא חסד, הטוב זה תפארת. כלומר, הטוב זה באמצע, זה איזון. זה האור, הוא התפארת שבעמוד האמצעי שהוא טוב. בסדר? זה נקרא טוב. כל פעם שכתוב טוב, זה תפארת. לא להתבלבל. גם מאוד זה בעייתי. אתם מבינים? כי אתה כבר הולך יותר מדי רחוק. נכון. אל תוסיף. אם אתה מוסיף, אתה יכול לקלקל. מידה בול באמצע. אתה לא מבין כמה זה חשוב, גם כשאתה מדבר. עד עכשיו דיברת דברים רציניים. עכשיו התחלת לחרטט כי אתה רוצה להוסיף עוד 5 דקות. לא צריך. אם אין לך שאלה אמיתית בול, תשתוק. אל תעשה לי עכשיו מיני הרצאה. אם אתה לא יודע לנסח את הדבר הזה, אתה מתחיל, כן, וכל מילה אתה שם, I mean, יעני, כן, כל, או כאילו, כן? אני רציתי כאילו, אז אם זה כאילו, זה לא אמיתי, לא מעניין אותי כבר. מה? לא, לא מקווה. כי הוא מידת הרחמים. אז צריך להיזהר מאוד. לפעמים אתה מסתכל על דברים חיצוניים, אתה לא מבין אותם. סיפרתי סיפור בטלוויזיה השבוע. באיזו תוכנית שמשודרת מחר בעזרת השם. ואם אתה לא יודע לעשות את ה... אתה לא חד, אז אתה בעצם יכול ליפול בפח. איזה בוס מחפש מישהו בשביל העבודה. אז הוא אומר, אני אבדוק אם הוא חכם, לפחות מינימום. גם אם זה לא איזה דבר חוכמה, לא חשוב, לפחות. אז נכנס אליו כזה, איזה שלומפר כזה, חושב שהוא טמבל גדול, נסתכל עליו, אומר לו, אני חייב לשאול אותך כמה שאלות, אבל נעשה את זה בצורת משחק. אתה מסכים? הוא אומר לו, כן, מה שאתה רוצה, מה אני... באתי לעבוד. הוא אומר לו, אבל תשמע, יש לך כסף בכיס? הוא אומר לו, כן, כמה שקלים. הוא אומר לו, בסדר, נעשה ככה. אני שואל אותך שאלה, כל פעם שאתה לא יודע לענות, אתה נותן לי שקל. בסדר? בסדר. הוא אומר לו, איש ו... לא עונה. מוציא שקל מסכן, נותן לו. יום ו... לא יודע, עוד שקל מוציא, נותן לו. הוא רואה שהוא כבר מוציא לו כמה שקלים ככה, 10 שקלים כבר לא נעים לו. אז הוא אומר לו, בוא נעשה את המשחק הפוך עכשיו. אתה תשאל אותי שאלה, אם אני לא יודע לענות, אני נותן לך 10,000 שקל. אז השלומפר שואל את הבוס, טוב, מה יש לו בבוקר 10 רגליים, ב-12, 6 רגליים ובערב 3? אז הבוס מסתכל עליו, אומר לו, וואלה, תפסת אותי, לא יודע. אומר לו, 10,000 שקל אתה חייב לי. מוציא 10,000 שקל. אומר לו הבוס לשלומפר, נו, עכשיו תגיד לי את התשובה. אומר לו, לא יודע, קח שקל. אומר לו, אתה עובד אצלי. כן, לא התחיל לעבוד, כבר הרוויח 9,990 שקל. אז זה אל... תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. בסדר, אז סיפרתי את זה בטלוויזיה. לכן על ידי התפארת, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. כן? הוא מפרש בין האור, דה אהרון כהנה. למה זה אהרון הכהן? כי חסד, הוא מרכבה לספירת החסד. אז אור רומז לאהרון הכהן, כלומר אפשר להלביש כאן, תראו את הגמישות של הזוהר, תראו כמה היא מחנכת אותנו להיות גמישים, לעבור ממימד של תיאור, של זמן, למימד של נפש. של נפש. כלומר אתה יכול לשחק בעצם בין הזמן, בין הצבע, בין הנפש, הראש שלך מתפתח, אתה מבין? אתה רואה עכשיו צבע לבן, כי זה חסדים, אתה יודע שזה יום ראשון בשבוע, אתה יודע שזה צד ימין, אתה יודע שזה אהרון הכהן. אתם מבינים מה אני אומר?
אבל אמרנו שזה אברהם.
אותו דבר.
תהיה גמיש.
אותו דבר, לא, זה לא זה או זה.
נכון.
זה גם.
יש גם...
בסדר? אז אברהם זה השורש לכל הדבר הזה. כן, ואהרון מגלה את זה בחיים. לכן אהרון במידת החסד הנקרא אור. דרך אגב, מתי אברהם הפך להיות מרכבה לחסד? מה, הוא נולד ככה? רק בגיל 100. אתם חושבים שהוא נולד ככה? לא. אברהם הפך להיות מרכבה לחסד. מתי התורה מגלה בכלל שאברהם עושה חסד? מאיפה זה יצא לנו? רק שהוא מקבל את האורחים, נכון? סיפור אחד בתורה הפכה את אברהם לזה. מתי זה קרה? אחרי ברית מילה. לא פתחת את הברית, אין כלום בכלל. ובין החושך, דה קורח. תשימו לב עכשיו את האינטליגנציה של הזוהר. אתה היית אולי בוחר במישהו אחר. מה הוא משווה כאן? אהרון וקורח. בסדר? אנחנו חשבנו שהמחלוקת של קורח היא נגד משה. פה הזוהר נותן לך עכשיו רעיון חדש, הוא אומר לך, קורח זה אנטיתזה של אהרון. קורח הוא חושך, רומז על קורח שהיה במידת הגבורה נקראת חושך. ואמר משה שהיה מושרש בתפארת, עכשיו משה בא שהוא הקו האמצעי, בין אהרון לבין קורח, לי התחזה להפרשה מחלוקת, לי ראוי להפריש המחלוקת של קורח, כלומר לי, אני עכשיו הולך לעשות מזה קו אמצעי. אני משה. הבנתם? אני לוקח את אהרון הכהן, אני לוקח את קורח, לא זורק את קורח לזבל. קורח הוא חשוב לי. עובדה הוא כתוב בתורה. הלוואי עלינו. נכון? כל הסיפור שלו כתוב בתורה. זה לא פשוט. גם פרעו יכול להשוויץ ולהגיד, אתה כתוב בתורה, אתה בכלל? אני תראה כמה פרשיות יש לי עליי. כן? נכון. עכשיו למה? כי זה, הם חשובים, הם אלמנטים חשובים, אל תזרוק אותם לזבל. עוד חינוך לא נכון, שכל הרעים, כן? לא, תלמד מהדבר הזה. אם התורה כתבה את זה שם, היא יודעת למה. היא רוצה שתלמד מזה משהו.
אז זה מגיע ליכולת של לברך על הרעה כמו על השופה.
אז זה לעתיד לבוא בעזרת השם, אבל מאיפה זה בא? מהראייה הכוללת. בסדר? ולהשלים ולחבר את קורח עם אהרון. לחבר את קורח עם אהרון. דאנה יהודי וקנה דטוב דלעילה, שאני הוא צורת הטוב שלמעלה, אני משה. כי אני מושרש בתפארת המכריע וממזג את הגבורה עם החסד. אני צריך למזג בין אח שלי, אהרון, לבין קורח. אבל חזה דידבק כוח בחשוכה דסיטרא אחרא. הבעיה זה ש... עוד פעם, מה התכונה שחז ושלום יכולה להפיל? שכשהגבורה שהיא באה להלביש, היא כבר לא רואה את התוכן. אמרנו את זה קודם. כן?
חותם.
זה כמו אחד שאתה אומר לו, תיזהר למי אתה נותן צדקה. מה הוא עושה? לא נותן יותר. אל תלך לשם. כן, הרב שלי אמר לי להיזהר, סגרת הכל. לכן ראה משה, מה, סליחה?
למעשה, אהרון היה חייב את קורח.
נו, זה מה שאנחנו אומרים פה.
להשמיד אותו, וזה ראה משה רבנו.
לא, אבל משה עכשיו רואה שקורח הלך יותר מדי רחוק בגבורה שלו. הגבורה שלו במקום להיות לבוש לחסד, היא הפכה להיות מסך מחתיר. שקורח לא רצה להיכלל עם החסד של אהרון, ועל ידי זה נדבק בחושך שהוא סיגי הגבורות שמשם נמשך הסתרה אחר. כלומר, זה צעד אחד יותר מדי, ואתה כבר בחוץ. ובזה, ואקחיש ובדדה בראשית, הכחיש בעצם קורח את מעשה בראשית, שאז שיתף ומזג הקדוש ברוך הוא את הדין עם הרחמים. כלומר, אם קורח היה קצת יותר חכם,
היה עוצר בזמן,
ולא היה נופל בתוך הבור. כן, כמו בסרטים המסוירים, נכון? לפעמים הוא יוצא והוא פתאום באוויר. כן, אז הוא מסתכל ככה ועושה כמה צעדים בזה, אבל או שהוא נופל, או שהוא מצליח לחזור. ועל ידי זה, היה קיום העולם, דלה באה להתדבק בשמאלה, דאי הוא לוי. כי לא רצה קורח להתדבק בגבורה שבשמאל, שבקדושה. מה, מצאת מה זה אנטיתזה? הלכת לחפש? אז מה, מה היה? מי זה? מה זה? נכון.
אפלטון?
כן.
מה שמצאת מצאת את הסגל זה...
כן, כן. נכון. 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 טוב, שבקדושה, אז במקום להישאר בגבורה שבקדושה, איך קוראים לגבורה שבקדושה? לוי. לוי הוא גבורה שבקדושה. אבל אם לוי חז ושלום חוצה את הקו של המינון הנכון, הוא חז ושלום יוצא מהמערכת. אותו דבר בחסד. חסד לאומים חטאת. יש חסד שהוא לא טוב. ששם שורש הלוויים שהיו משמשים ובטלים כלפי הכהנים. למה הלוי הוא מצליח? כשהוא בטל לכהן, הוא בטל לחסד. כלומר, כל מה שתעשה צריך להיות בעצם במגמה שהחסד ימשיך לזרום דרכך. הבנתם? אל תעצרו את החסד בחיים שלכם, ששורשם בחסד, ועל ידי זה הוא קיום העולם.
זה השפעה, נפינה.
נכון, וקורח לא רצה בזה, לכן אמר הקדוש ברוך הוא למשה ולאהרון, היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע. כן? זאת אומרת, יש כבר עובר. על כי על ידי שנתדבק קורח בחושך של הסיטרה אחרה, כבר בצד השני, עורר עליו את מידת הדין הקשה, עד שירד חיים שעולה. ורזה במילה וסוד הדבר של הבדלת קורח מן הקדושה נרמז במה שכתוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אתם מבינים? כל זה בבראשית. כלומר, הסיפור של קורח רק מתאר בסיפור את מה שהיה כבר בבריאת העולם. שהקדוש ברוך הוא ידע להבדיל.
זה מורחב יותר. עמידה הענבה?
כן, מה? מה? הענבה?
הענבה?
כן.
דמויות. ליבוש של הפרון, של הגבורה, כי צריכה להעביר את החסד.
נכון.
ומי שאולי נמצא בקו החסד, קשה לו להיות ענב, לא? יכול להיות דבר כזה?
בוודאי, בוודאי. לכן, יפה. יפה מאוד, זה השלב השלישי בהתפתחות של האדם. הרי יש ארבעה שלבים, נכון? הרב אשלג זצ"ל מסביר שיש ארבעה שלבים בהתפתחות של האדם. האדם כשהוא נולד, התינוק שנולד, הוא כולו רצון לקבל. אז הוא מקבל על מנת לקבל. בשלב השלישי הוא מבין שהוא צריך להשפיע. אבל בשביל מה? בשביל לקבל. כי הוא יודע שזה אינטרס. אבא שלו אמר לו, אם תיתן, תקבל עוד יותר. אז הוא מתחיל לתת, אבל הרצון שלו זה לקבל. השלב השלישי הוא כבר נער, נכנס לצופים שלו, כל היום הוא רק בנתינה. אז הוא נותן על מנת לתת. נותן מהזמן שלו, נותן מהכסף שלו, נותן מהזה שלו. מה הסכנה בזה?
נתינת המידה היא לא.
לא. שהוא חושב שהוא אלוהים. כי הוא רק בנתינה. וזה בדיוק המצב שלך, זה השלב השלישי. השלב הרביעי זה לחזור לאיזון, לדעת שאתה קודם כל מקבל, אבל שאתה צריך להפוך את הקבלה הזאת לנתינה.
הרב, בנו של קורח הבינו את זה.
כן.
והם לא נפלו לכל המלכודת הזאת.
נכון, בנת קורח לא מתו. ואמר עוד, ויקרא אלוהים לאור יום. אור הוא מידת החסד. ולחושך קרא לילה. חושך הוא מידת הגבורה. וכתוב אחר כך, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. דהיינו, שנכללה הגבורה בחסד, ונעשו שניהם יום אחד שלם. כלומר, מה יש ביום הראשון?
ערבוביה.
לא ערבוביה. השלמה, לא ערבוביה. ערבוביה זה אומר שאתה כבר לא רואה כלום. יש מיזוג. והמיזוג הזה מוליד טוב. טוב. זה הטוב. וירא אלוהים את, כן, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד.
אבל למה הוא החליף את הלילה לערב?
מה? לא, הוא לא החליף, הוא קרא.
הוא קרא לידי יום ולידי לילה.
נכון, הוא קרא, הוא לא החליף.
אבל בסוף כשבאנו לעשות את האיכות שלהם, את המיזוג, אז הוא אמר ויהי יום ויהי ערב.
לא, ויהי ערב ויהי בוקר. נו.
החליף את השמות.
בסדר, זה לא שהוא שינה את זה. זה עדיין...
זה
מדרגה שמתגלה בצורה אחרת. זו אותה מדרגה. אז צריך ללמוד מה ההבדל בין בוקר לבין אור. כן? הבוקר אור. אנחנו אומרים את זה, יש ביטוי כזה. ולחושך קרה לילה. כלומר, אתה צריך עכשיו לעשות עבודה, מה ההבדל בין חושך לבין לילה. אותו דבר, אחרי זה אתה צריך לנואנסים, מה ההבדל בין ערב לבין לילה?
לא, אם הוא קרא לחושך לילה,
כן.
מה קשור ערב?
נכון, אז מה זה כל השמות האלה? אז צריך ללמוד את זה.
הוא קרא לאור יום,
נכון. בבחינת התפארת כדי מפרש לקמן. לכן אי אפשר לתרגם את התורה, אתם מבינים? מה אתה תגיד?
אני רוצה 100.
אתה מבין? אתה לא יכול לתרגם את התורה. אם אתה מתרגם את התורה לכל שפה, לכל לשון, אתה כבר איבדת את הכל. יש כל כך הרבה נקודות שלא היו בהתחלה שמופיעות אחר כך.
אני לא עוסק בתרגום, אני עוסק בהבנת
התורה. זה אותו דבר. אתה מתרגם אותו לעצמך. אתה צריך תרגום סימולטני של הטקסט התורני לשכל העצמי שלך. זה נקרא, יש לך מתרגם. רק שלא יהיה בבילון, כי אם זה בבילון זה הופך לך את הכל לבלגן. אז מפרש עוד את עניין הכהנים, ואומר, שוקד ימינה, והוא אור שוק הימין, שהוא הנצח, הוא בקו החסד, שבימין הנקרא אור, כלומר כל הצד הימני למטה זה כבר נצח, והתמר שעל החסד נאמר, ויבדל אלוהים בין האור שהוא החסד, ואמר, אי הוא שוקה ימינה כהנה, הנצח הוא שוק הימין, הוא ענף החסד שבו שורש הכהונה. בסדר? מה שאמרנו מקודם. הכל ימין. דאיתם הרבה, שנאמר בו נעימות בימינך נצח. תשים לב, נעימות בימינך נצח. הנצח בימין. על ידי נועם הבינה נתקשר הנצח בחסד שבימין. כן, מה הקשר לנועם הבינה? כי זה היה אמור להיות שמאל. עובדה שהאהרון נמצא בספירת
הוד.
אז מה אתה עכשיו קשרת אותו לימין? אז לכן אמרתי לך עכשיו, אתה צריך להבין שיש בעצם אינטראקציה בין המדרגות. כלומר, השורש הוא בבינה, שזה שמאלי, אבל היא משפיעה על הימין, למטה, על הנסח. ואמר, וכמה דנצח התקשר בימינה, כמו שנצח מתקשר בחסד שבימין, הכי אותו דבר, הוד התקשר בשמאלה, כך הוד התקשר בגבורה שבשמאל שלמעלה ממנו. במילים אחרות, יש לך שתי ספירות, אחת מתחת לשקיעה, האחת קשורה לימין והשנייה קשורה לשמאל. כלומר, החסד פה, והפרפר פה, כן? אז יש לך פה את הנצח, ויש לך פה את ההוד. למרות שהבינה היא בעצם בונה את כל הצד הזה. כן, כמו במוח. הצד השמאלי שלך בונה את כל האיברים הימניים. הוא נותן להם את הכוח. יש מין הצטלבות בדעת פה. ואתה מסיים הסבא את דבריו. כל זה הסבא בא לגלות. בסדר, אותה נשמה שעכשיו התעברה לרגע, לכמה רגעים, ברבי שמעון. הנזכרים לאל, מה שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, דהיינו ערב, דע ערב דיצחק. אז הנה הוא קורא עכשיו לערב ערב, מלשון ערב דיצחק. כלומר, מה זה יצחק? ערב. מה זה ערב? נכון, יצחק זה גבורה, אז מה זה ערב?
מעורבב?
לא. זה יכול להיות מעובר.
כי זה יום לילה, זה
חיבור
של
מעבר. זה לא חיבור, זה מעבר.
מעבר.
בסדר? אז ערב זה מלשון, כן, מעבר. עכשיו, הערב הזה הוא חשוב מאוד. כי אם אתה יודע מהו הערב, אתה כבר נמצא עכשיו איפה? ביום הבא. נכון? כן או לא? בערב מתחיל היום הבא, נכון? יפה. אז אם אתה יודע... בסדר, אז הנה, ניתן לך דוגמה. 6,000 שנה, תוריד מזה ערב. כמה זה ערב?
72. 272.
72. כמה יוצא? מה זה? מה קרה פה? זה ערב. ערב היום השביעי. כי אנחנו עולה ליום שביעי. כלומר, מהערב הזה, מהשנה הזאת, התחיל בעצם שלב היום הבא שהוא הגאולה. אז תראה מה קרה בעולם בתאריך הזה. איזה תאריך זה בלועזי? אז מה זה? מדינת ישראל. הקמת המדינה. זה ערב? ערב, לא עשיתי כלום.
ואני זה רגע, ערב זה הקמת המדינה.
בוודאי, בוודאי.
כתוב ערב הקמת המדינה.
כתוב ראשית צמיחה. זה לא סתם שהרבנות הראשית לישראל החליט את הדברים. זה הרבנות הראשית, זה לא אנשים סתם שבאו. אתה מבין? הוא נקבע, אבל אני צריך לגלות אותו. בטח שהוא נקבע, מבריאת העולם הוא נקבע, כמו כל חג. אבל אני צריך לשלוף אותו.
זאת אומרת, אתה צריך לעשות אותו לחג, בשביל ללכת להנחה של חג.
אז איך קוראים לערב? יצחק. כלומר, מפה תתחיל גבורה. אתה חייב גבורה. לכן הגאולה צריכה להיות בגבורה. זה ערב של יצחק, שהוא סוד הגבורה, ונכלל אימה ההוד, בוקר, דה בוקר דאברהם. זהו בוקר של אברהם, שהוא סוד החסד, ונכלל אימו הנצח. והם נכללים יחד ונעשים יום אחד, על ידי עמודה דאמצעיתא. כל זה הופך להיות, זה מנגנון, שהופך להיות אחד. על ידי עמודה אמצעי, וצדיק, והתפארת, יוסף, משה רבנו, לא חשוב עכשיו. וצדיק הוא היסוד המכריע ביניהם, בין חסד וגבורה, ונצח ועוד. בחשבינם חד שהם נחשבים לאחד. במילים אחרות, אתה לא יכול להגיע לקו אמצעי אם אין לך גם את הימין וגם את השמאל. חייב. אי אפשר אחרת. כי היסוד, ענף התפארת, ועל ידו הייחוס. קו אמצעי. אז בין אלה יש לך קו אמצעי. שהוא אמון על הייחוד. פה קוראים לו תפארת, למטה קוראים לו יסוד, ולמעלה קוראים לו דעת. הרי נכללים כל הוו קצוות זעיר אנפין בבחינת יום, ואז כל הוו קצוות נכללים באותו יום, כלומר באותו חסד, כי בסופו של דבר מה זורם בתוכם? החסד הראשון. ולת יום בלא לילה, דאי היא שכינתה, ואין יום שהוא זעיר אנפין, כלומר, אין הקדוש ברוך הוא בלי לילה, בלי השכינה. מה זה אומר אין הקדוש ברוך הוא בלי השכינה? הוא לא יכול להתגלות, הוא לא מתגלה, בלי השכינה. כלומר, מי הגילוי שלו בעולם? השכינה. בסדר? אז אי אפשר לגלות את הקדוש ברוך הוא, אתה לא תראה כלום, אף פעם בחיים שלך, אין מה לראות, אלא דרך כנסת ישראל. כלומר, כל מה שלא תראה בחיים שלך מהקדוש ברוך הוא, כל התופעות האלוהיות בעולם הזה יעברו רק דרך מה שיקרה לעם ישראל. זה מה שזה אומר, רבותיי, זה פשוט מאוד.
אבל גם כנסת ישראל זה מושג מאוד רחב שיש לו גוף ונשמה.
יפה, אז הוא מתלבש במי? בעם ישראל למטה. יפה, זהו. ועם ישראל מתלבש במי? בציבור. וציבור מתלבש ביחידים. הכל. אז בעצם אתה צריך להבין את המהלך הכללי ואיפה אתה אחוז בתוך כל המכלול הגדול הזה ולמצוא את מקומך. השמח בחלקו זה השמח בחלקו, זה לדעת איפה החלק שלך בכל המהלך הזה. אם אתה לא מכיר אותו, אז אתה חושב שהשמח בחלקו זה מה שיש לך היום.
שור אחד לפני פסח המחשש של ממש
באדם,
זה
עם ישראל, באמת זה סוג כזה. לא אמרתי דבר כזה. אמרתי שהמשיח הוא בעצם המכלול של נשמות ישראל. הוא נשמה כוללת של כל הפרטים האלה. הוא הרעיון הגנוז בכל הפרטים. הוא לא יכול להיות פרטי. לכן הוא כמו עם, בגילוי של בן אדם. משיח זה דבר כולל, זה לא בן אדם פרטי, הוא לא יכול לייצג כיתה, קט, סוג. אין דבר כזה, המשיח חייב להיות מכלול של הכל. נכון. אם זה לא יהיה הרב שלך, או הלוחם שלך, או הרמטכ"ל שלך, אתה לא תהיה חלק ממנו, אז זה לא המשיח. זה לא עובד.
כניסה לירושלים.
כי מלכה בלה מטרוניתה, לאו מלכה יהיו. אז הנה, מלך בלי מלכה, אינו מלך. איך אנחנו אומרים את זה בלשוננו היום? מלך בלא עם. זה אותו דבר. המושג עם זה המושג כאן מן המטרוניתה. כן. למה הוא חייב להיות עם אישה?
כי הוא חייב להיות שלם.
אוקיי.
הוא לא יכול להיכנס לקודש הקודשים כשהוא לא שלם.
נכון. אז מה זה אומר?
זה אומר שעל אותו עיקרון הוא כמו מלך. אנחנו משלים אותו כמו מלך בלי עם.
כן. זאת אומרת שבעצם השלמות היא חייבת לבוא משני ההפכים האלה. וזאת תכלית עבודת בני ישראל, הנה, רק תרשמו לכם את זה בכניסה לבית. זהו. אתם יכולים לסגור את כל הספרים. וזאת תכלית עבודת בני ישראל, לייחד את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. זהו. זה מה שבאת לעשות. איך אתה עושה את זה? על ידי כל מה שצריך לעשות כדי לגרום לכך. אבל אם אין לך את הרעיון הזה, אם אתה לא מבין שזאת התכלית, כן, אז יש בעיה.
אבל יש הרבה איכים, כל אחד אומר
זה האיך שלי. לא חשוב, זה לא משנה. הרעיון הכללי צריך להיות אותו רעיון. אם אתה עושה את זה בשביל הרעיון הכללי, זה נקרא מחלוקת שהיא לשם שמיים. סופה להתקיים. יפה, זהו. אני לא סותר את השיטה הזאת או את השיטה הזאת. בתנאי שהכל רק לגילוי הדבר הזה. אז אתה לגיטימי. אם זה לא לגילוי הדבר הזה, זה לא לגיטימי. חד ושלום.
איפה זה קורה?
מה?
איפה זה קורה?
פה, בעולם הזה.
פה.
בוודאי. הרי הייחוד זה ירידתו של הגבר לקומת האישה. לכן הגמרא תגיד לך מה הוא צריך לעשות להתכופף לגובה שלה. לא היא צריכה לעלות לגובה שלו. הוא צריך להתכופף לקומה שלה. אתה מבין? לא יום ולא לילה, זה ערב. כלומר, זה בין לבין. זה בדיוק זה. כלומר, כשיהיה ערב שהוא כבר לא יום וכבר לא לילה כי הוא ביניהם, אז אתה תדע שמתחיל השלב של הגאולה. ואז יהיה אור, לעת ערב יהיה אור, לא כתוב יהיה יום. אתה מבין את הנואנס? זה הולך בכיוון של מה שהוא אמר. לעת ערב, כלומר בין הארבעים, בערב של הזמן, יתחיל להיות אור, להתעורר האור של הגאולה. זהו. מה זה לעת?
זה לא זמן.
להפך, זה הזמן הכי מדויק.
הכי מדויק, כלומר, זה נקודה, זה לא הזמן כל
שנייה. זה בדיוק העניין. כלומר, לעת ערב, כלומר, כשנגיע בול למספר ערב, יהיה אור. הנה. מה אתה רוצה? הקדוש ברוך הוא משקר? לא. יש היסטוריה, אנחנו כבר אחרי. אם זה היה לפני, היית יכול להגיד מה אתה רוצה. סתם שטויות, אתה מבלבל לי עכשיו מספרים. הנה, אנחנו יכולים לבדוק את זה עכשיו, רטרואקטיבית, מה אתה רוצה? עכשיו, למה לא מצאנו את זה לפני? אז מצאנו את זה לפני. הגאון מבין למה עשה את זה לפני, הוא נותן לנו את הסודות האלה. לפני שזה קרה בכלל. וזה שאמר עד הכי, אחר שפירש רבי שמעון את עניין ייחוד זון, אנחנו עברנו את זה, לא סיימנו, עברנו את השלב הזה, התחיל כבר האור, ועכשיו זה הולך להיות בוער קטנור. שם זה היה אור, נכון? אבל זה עדיין לא בוקר ולא יום. לא כתוב היה לעת ערב יהיה. מה היה צריך להיות ערב? האנטיתזה של ערב הזה? בוקר. אז הפסוק היה צריך להגיד לך, לעת ערב יהיה בוקר. זה לא מה שכתוב. כאילו הוא מערבב בין מושגים. זה בדיוק מה שאני אומר. זה הולך בכיוון של מה שהוא שאל. אז לעת ערב יהיה אור. כלומר, עדיין לא הגענו לבוקר, אבל אנחנו מתחילים את האור. ראשית, האורה מתחילה להתגלות בעולם. ולאט לאט זה ילך, כמו אור הגאולה, שהוא הופך להיות יותר ויותר בוהק, עד שיעלה השחר.
לא צריך לקרב יום של הלילה, כי זה כבר היה.
נכון, נכון. בסדר. אז בפרשה ראשונה של מעשה בראשית, בא לבאר את עניין ייחוד זון בשעת התפילה. אז אנחנו עושים את זה בשעת התפילה. צריך לייחד זון. זה מה שאנחנו מכוונים וצריכים לכוון בזמן שאנחנו מתפללים. כלומר, לפני שאתה מתחיל את התפילה, רעיון אחד צריך להיות לך בראש. אני באתי לחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. מה זה אומר? אני רוצה שיהיה בשעה 8, אחרי שיצאתי מהתפילה, יותר אלוהות בעולם הזה. לא יודע מה זה אומר, לא יודע כלום, לא מבין כלום. אני יודע שאם יש אלוהות יותר בעולם הזה, גילוי יותר גדול, יהיה יותר טוב. זה מה שמעניין. והקדוש ברוך הוא בעצם מוצא לו מקום לשבת, לנוח. שלא ישוטט בלי מקום לשבת בו. וביום ההוא יעמדו רגליו על ההר הזיתים. הוא כבר עמד על הר הזיתים. עכשיו הוא יושב יותר ויותר. אין הוא מתיישב. יסוד כיסא השם בעולם. כך אומר הרב קוק. מדינת ישראל היא יסוד כיסא השם בעולם. מדינת ישראל, שהוא נפטר כמה שנים לפני הקמת המדינה? 15 שנה לפני המדינה, לפני קום המדינה, והוא כבר קורא לזה מדינת ישראל. למרות שהשם עוד לא קיים. איך הוא יודע? מה, הוא נביא? המון נביא. וזה שאמר, הקל הסליק ומתפוצץ ברומי רקיעין, והאם ואמר, הנה כל עולה ומתפוצץ ברומי רקיעין, רוצה לומר, כל גדול התעורר בהיכלות של עולם הבריאה, הנקראים רקיעין, ואומר, מה שיריין, קדישען, דמטיבטה, דרכיה, דלעלה וטטה. אתם המחנות של נשמות הקדושות של שתי ישיבות שברקיעה. שהיא הישיבה של מעלה, של קודשא בריחו, והישיבה של מטה, של מלאך מתת. בסדר? אז אנחנו אומרים בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה. כן? כלומר, אנחנו מחברים את הישיבה של הקדוש ברוך הוא עם הישיבה של מלאך מתת.
כן, זה לא תיאורי מקום.
לא, זה תיאורי השגה. אוקיי? הזדרזו והתקנו לקדמות מטרוניתה. אז מה צריך לעשות? אתם צריכים להזדרז ולהתקן ותכינו עצמכם לקבל את פני השכינה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אני צריך כל יום להיות מוכן לקבל את פני השכינה. מה זה אומר? שהלבושים שלי, המעשים שלי, כלומר הלבושים, קרי, מעשים וההופעות, מחוברות. לתוכן הפנימי הזה של המתנה של השכינה. זה אומר שאני כל רגע, בכל רגע נתון אמור להיות מוכן איך שאני לקבלת השכינה. בסדר? עכשיו, שאלה פשוטה. אם משיח בא עכשיו, אתה תתלבש ככה או לא? כן או לא? או שתלך להחליף בגדים? תגיד לי אתה. אתה תלך? אוקיי, אז תתלבש עכשיו כבר ככה. הבנת מה אני אומר לך? אם אתה באמת מאמין שזה עכשיו, אתה כל רגע צריך לצחצח את עצמך, להכין את עצמך, כי עוד מעט היא תופיע. זה מה שאני אומר. אתה מבין מה אני אומר?
שנשאר לנו רק
לצחצח. נכון. מה זה אומר? זה אומר שיש לך כבר את הלבוש. אתה כבר לבוש. עכשיו, אם זה לא רלוונטי, אז אתה תצא בטרנינג ובלא אכפת לי ובפיג'מה וזה, תגיד, יש זמן. אבל אם אתה כל כך ודאי שזה אמיתי, ואתה כל כך מאמין, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. זה לא פשוט לחיות ברמה כזאת כל הזמן.
זה רעיוני.
לא, זה לא רעיוני. לך תעשה לאשתך ילדים ברעיון. זה אותו דבר. אל תבלבלו דברים. זה לא רעיוני, זה אמיתי. זה דה פקטו.
זה רעיוני.
בסדר, תגיד מה שאתה רוצה. אנחנו בשיעור שלי פה. אתה יכול להקשות. הכל רעיוני, אבל בסופו של דבר... כן.
הוא לא לובש את השיעור עכשיו.
איך אתה יודע? לא נכון, אני לובש על זה. מה, ראית אותי מתחת? לא נכון. עוד פעם, יש זמנים מיוחדים לכל דבר. יש קשות לילה. בסדר, כן. כן, כן, כן. בגלל שמלך המשיח יש כללים, והוא לא בא כדי להפריע לעם ישראל. לכן, למשל, הוא לא בא בשבתות. לכן, מה אתה חושב? שיש סתם זמנים? יש זמנים מיוחדים. הקדוש ברוך הוא לא יפריע לנו. הוא לא יבוא לבלבל לנו איזה סדר. הוא רוצה שהדברים יגיעו בצורה שאתה תוכל לחיות את זה בצורה נכונה. זה לא ישבור לך את הדברים.
אהבת חיים, עולם כמנהגו ינהג.
כן, אז יש זמנים. אז במוצאי שבתות אתה צריך להמתין יותר, להקשיב יותר, להיות קשוב יותר. למשל, במוצאי שבת אסור להוריד את הבגדים מיד. צריך להישאר איתם לפחות שעתיים. בשביל זה גם. אז יש כל מיני הלכות, דה פקטו, לא רעיוני. זה לא רק רעיון, בוודאי שיש רעיון. זה לא רק רעיון. אוקיי. יש לך בגד. בוא נשאל אותך שאלה פרקטית. יש לך בגד מוכן לגאולה? תפרת לך בגד כזה או לא? כן או לא? תענה. אוקיי, בסדר גמור. אז אם אתה אומר לי כן, כן, אבל יש בגדים. אני תפרתי בגד אצל תופרת, מיוחד לזה. למה? כי בשבילי זה לא סתם רעיון, זה התממש. ואני מיד רץ לארון שלי ולובש את הבגד הזה. הוא מוכן.
למה לא ללבוש אותו כבר?
כי הוא... לאט לאט יש תהליכים, אז אני לפחות בבגדי כבוד, לא נכון, לא נכון. יש כל הזמן היררכיה במדרגות. אני רוצה להיות מוכן. כלומר, אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רימיתי אותך. אני האמנתי בך עד הסוף. אתה אמרת לי שמלך המשיח קרוב, גדולי ישראל אמרו לי את זה, הלכתי לתפור לעצמי לבוש. עכשיו, הלבוש הזה אולי קצת צר עליי בגלל שהייתי קצת יותר הזה. אני הולך לעשות עוד אחד. מה לעשות? הבנת? זה דומה לדלביה, זה דומה, זה בגד לבן מפואר שעשיתי את זה, שילמתי עליו הרבה כסף. כן, אצל אישה שעוסקת בדברים האלה, ואני אמרתי, אני רוצה שתכיני לי לבוש לכבוד הגאולה. אומרתי, בחיים לא אמרו לי דבר כזה. אז אני אמרתי לה, אני הצבתי, מותר לי? זה הבגד שלי. אני הצבתי את הבגד של עצמי.
איפה שיקי?
כן.
אני לא הייתי שמתי.
בסדר. זה הבגד שלך. תימנים. עכשיו אתה בשיעור שלי. תימנים אין להם כיסים. גם הסוכריות שאתה זורק זה עם גומי. זה חוזר.
אם לא יחזור תקצה,
אתה רוצה לרדת עליי? לא. טוב. נכון. זה מה שאני רוצה שתקצו עם זה, עם ההבנה הזאת. ולא תיאוריה, ולא רעיוני בלבד. אמיתי. בסדר? תעשה את כל מה שאתה יכול, שזה יהיה כמה שיותר עכשיו. שלא תתחיל לרוץ כמו איזה משוגע, לא מוכן, לא יודע מה, מי, מו, מי נגד מי ומי נגד.
יש תור ארוך לדופר.
נכון.
כשאדם מוכן במעשים הפרטיים,
כן, כן. אמרתי שהמעשים הפרטיים הם טובים בתנאי שהם מחוברים לרעיון הכללי. לא אמרתי שאין מעשים פרטיים, אל תגידו לי מה שלא אמרתי. אבל האם המעשים הפרטיים שלך והדאגה הפרטית שלך היא מעוגנת בסוד הכללי הזה של הקדוש ברוך הוא שמתחבר עם השכינה? תעשה מה שאתה רוצה בכללי, בפרטי. בהפך, הפרטי שלך צריך להיות כמה שיותר קרוב לרעיון הכללי הזה. לא אומר שצריך לזלזל בחיים הפרטיים ובדאגה שלי, בתורה שלי, במצוות שלי. לא אמרתי דבר כזה. אמרתי רק שאל תנתק את זה מהרעיון הכללי ששוזר את כל המערכת. אם לא, זה ממש חז ושלום עבודה זרה. לכן, מה עושים בזמן התפילה? כן? תזדרזו ותתקנו ותכינו עצמכם לתקבל את פני השכינה. דקעתיה למעל קדם מלכה, שהיא באה ועולה מעולם הבריאה לעולם האצילות. להיכנס לפני המלך. עכשיו, למה אני אומר את זה? למה אני כל הזמן בכל שיעור מדבר על עלייה של בני ישראל לארץ? בגלל זה. כי זה נקרא להיכנס, לחזור לעולם האצילות. הנה, עכשיו מורי ורבי שולח אותי לעוד בסמינר. כן? אז בינתיים עניתי לו בשלילה. שאני לא יכול. מקווה שהוא ימצא מישהו בעזרת השם. וכמה קישוטים דפיקודים דעשה, וכמה קישוטים של קיום מצוות עשה, שמקיימים בשעת התפילה. כי התפילה זה מורכב, זה הרבה דברים, זה משוכלל מאוד. דהיינו על ידי שמתקשתה השכינה מעליית המן של קיום מצווה ציצית ותפילין וקריאת שמה ותפילה. למה אתה מתלבש? זה לבוש. כל זה הכנה לזיווג. הנה, עוד לבוש. אתה מוכן? ליום הגדול הזה. מתי בתפילה שלך? אז בתפילה שלך יש לך לבושים מיוחדים. הנה עוד עובדה, זה לא סתם רעיוני. אין יותר מהודר מאשר להיות עם תלית ותפילים.
זה הקישוטים שלה.
יפה. אבל כל זה, זה מראה שאתה נמצא שם. אז יש לך כבר רעיון. כשיבוא מלך המשיח, עם הבגד שעשית לעצמך, תלית ותפילים. שכל אחת מהן היא מצוות עשה דאורייתא. אז קומו משריה לקדמותה, קומו וצאו, כן, המחנות של הנשמות הקדושות לקבל את פניה. צריך ללכת לקבל את פניה, זה לא יכול להיות שהיא תיכנס בך. זה כמו מי שהשבת נכנסת בו, הוא אף פעם לא מוכן. זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. כי אתם פשוט מכניסים את השבת, כן, כאילו שזה, אין כבר ברירה, זהו, נגמר. אני כל הזמן מחלל שבת בקצוות. למה אתה חי ככה? אני לא מבין אותך. מבחינתי שבת נכנסת ב-12, לא חשוב באיזה יום בשנה. לא מעניין אותי כבר, אני ב-12 בצהריים מוכן לשבת, נגמר הסיפור. אם היו אומרים לך היום שהחג נכנס ב-12, היית מוכן? יפה, אז אני קבעתי לעצמי שמבחינתי הכל מתחיל ב-12, בחורף, בקיץ, לא מעניין אותי. מה אלא מה? מה עושים אנשים? כשזה נכנס ב-4, זה 4 ו-5 ו-10 הם עדיין לא מוכנים. בחורף, כשזה נכנס ב-7, גם שם הם לא מוכנים, כי זה תמיד על הקסקס. תפסיק. למה אתה חי ככה? אז זה מראה שאתה בכלל לא מכבד בכלל את השבת. אתה עד הרגע האחרון רק כמו משוגע וזה.
לא חלקת
לך. כן, כאילו אין לי אפשרות כבר. הייתי רוצה עוד להמשיך, אבל איזה בסה.
היא באה.
נפלה עליי. לא. זה לא בסה. אתה הולך להביא אותה. אתה נוסע, יש לך שעה נסיעה לתחנת רכבת כדי להמתין שם. אז בשביל זה אתה צריך כבר להיות לבוש, רחוץ, מקווה, בגדים, כוונות. לפחות שעה, שעה וחצי לפני. שיר השירים. מה אתה עושה? אתה בא כשהקהל כבר נמצא בבוי קלה, אתה עושה טובה לאנושות? אתה מגיע בסוף, איזה אשרה? הלוואי והיית בא במנחה בכלל. מגיעים כמעט סוף ערבית. בשביל מה אתה בא? מה אתה עושה? אז כל הדברים האלה זה רק מראה איפה אתה נמצא בחיים שלך. בלי לשפוט אף אחד, אבל כל אחד יעשה חשבון, איפה אני נמצא באמת. עד האחי, בין כך, כשהשלים כל הראשון את דבריו, הקלה סניין ההווה מתערה לגבי מראה מפתחן. הנה כל שני התעורר אל בעל המפתחות, שהוא מלאך מתת, כן, השכינתה כאתיה למעה להיכלה דילה. הרי השכינה באה להיכנס להיכל שלה שבעולם האצילות, וקרא הכל, אדוני שפתי תפתח. כן, זה העניין, אתה לא אומר את זה בעמידה שלך, אתה אומר את זה בגלל שמישהו אחר אומר את זה כבר. אתה רק אומר מה שאומרים. ומה זה כאילו עכשיו? אתה מבקש עכשיו שיפתחו לך את השערים להיכנס להיכל של עולם האצילות. אז תחשבו על זה כשאתם אומרים, אדני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. אתה עכשיו מבקש את המפתחות שיפתחו לך את הדלת, זה כאילו עכשיו אתה עושה ככה. בשביל השכינה נקראת אדני. עכשיו, למי אתה דואג? לשכינה, לא לעצמך. תפתח את שער ההיכל, הנקראים שפתיים, כן? כמו השפתיים שהם שערים של הפה. אותו דבר, הנה זה שער, פק, נפתח. דהיינו את שערי היכל המלכות דאצילות, ותיכנס היא למקומה. היא. המלכות, איפה היא נמצאת? בעולם הבריאה, למטה, בעולם חיצוני. היא צריכה להיכנס לעולם האצילות, לעולם של פנים. תחזיר אותה פנימה. איך אתה מחזיר אותה פנימה? על ידי כל השוקה שאתה רוצה ואתה דואג לה.
היא נמצאת בקטר שם.
אתה דואג לה, אתה אומר לה, אמא, אני רוצה שתיכנסי להיכל, אני רוצה שתתחברי כבר עם אבא.
המלכות
והשכינה, אותו דבר. בסדר, רק נואנסים באבא הזה, צריך לעמוד על כל דבר, אבל זה אותו רעיון. בסדר? זה צריך לדבר איתה, צריך לדבר עם אמא. אני רוצה, אני דואג לך, אני רוצה שאבא ימלא אותך באור.
אמא, נערך.
כן, במשמה הקולקטיבית שלנו. כן.
מאוד מרגש.
בטח שזה מרגש. זה חשוב מאוד. אבל אם אתה נכנס לעמידה שלך לבד, אז אתה לא שם בכלל. אתה עם הטלפון בכלל, במקרה הטוב. על מי אתה צוחק בכלל? מה אנחנו עושים? אני לא מדבר עליכם, אני מדבר על עצמי. אנחנו נמצאים שם באמת. אני אגיד לכם דבר שהוא מפחיד. אם היו 10 אנשים שמתפללים באמת, הגאולה הייתה כבר באה. לא אני אומר את זה. הרמח"ל אומר את זה, רבי שמעון אומר את זה. גדולי ישראל אומרים את זה. זאת אומרת שאין 10 אנשים שבאמת באמת פועלים כמו שצריך. איפה אנחנו? שם ירחם. יש לנו סיכוי. פשוט מאוד צריך להבין, קודם כל להפנים, אנחנו יכולים לשנות את העולם. את הכל, שני אנשים יכולים לשנות. אני ובני. ולכן רבי שמעון הביא את הגאולה. בזכות הזוהר זה מה שנפתח פה. זה מה שהוא אומר לנו. עכשיו, החבורה הזאת פה יכולה לשנות את הכל, את כל המציאות. לא כדי לעשות לנו שם, שיום אחד נהיה בטלוויזיה, הנה קבוצה בזכותה, המשיח הגיע. אבל תעשה את זה, בוא נעשה את זה, אנחנו, תהיו גברים. הנה, אנחנו לומדים את זה, בוא ניישם את זה, לפחות השבת הזאת. כנס לתפילה בצורה כזאת. זה משנה את כל העולם. נכון. אז צריך... זה לא פשוט, אבל אנחנו יכולים לעשות את זה. זה לא ניתן למלאכים, זה ניתן לבני אדם. זה בשבילנו הדבר הזה. אז לא צריך כל הזמן אין סיכוי.
זה ניתן לציבור.
נכון. בסדר, אנחנו כבר ציבור, אנחנו כבר עשרה, אנחנו כבר עדה. אנחנו...
לא,
בסדר, נכון. אבל סוף פעם, הכוח הזה הוא כוח שצריך להיות מכוון בו.
איך היחס ביחס
שראשונים
לא הצליחו, אז כאילו
ראשונים... עזוב, אל תיכנס לזה. אל תיכנס לזה, כי הדבר הזה זה רק כדי להכשיל אותך ולהגיד לך מי שהיה לפני היה יותר טוב.
לא, אני לא מגיד את זה ככה, אני לא אכל ואני אקח עכשווים, אבל הרב אליהו לא הצליח להזיז שם משהו.
אני לא יודע, אני לא שופט, אני לא יודע מה הוא, מה עשה, יכול להיות שהוא פעל, הוא כן קירב.
הוא עשרה אנשים, תצליחו לחבר.
כאילו, עובדה, עובדה, זה לא אני אומר את זה, הזוהר אומר את זה.
מה זה ביחד? באותו זמן, באותו מקום?
לא, לא
צריך
אותו מקום.
באותו זמן.
הנה, רמחל ניסה לעשות את זה עם חבורה של אנשים. אז הם ניסו, התקדמו. זה לא שזה לא עשה כלום. זה קידם. אנחנו לא רואים את כל הסרט. אבל זה קידם. מה אתם חושבים? שזה לא קידם את התהליך?
זה לא
קידם להעיד שום דבר. זה מה שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא מבקש. למה דחקנו משהו? דחקנו משהו? דחקנו מישהו? עלינו שלא ברשות האומות? לא, הייתה הצבעה באום, מה אתה רוצה ממני?
לא, אני מדבר על התפילה.
אותו דבר, להפך.
לא נדחק?
מה זה נדחק? לא לצחוק, כן? נדחק זה לצחוק.
לא, זה בערבית. לא נדחק את הגאולה, לא נעית כבר?
כן, כן, אתה צריך להעית, אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. אתה צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. תדמיין לך שהבן שלך אומר לך, אבא, אבא, תפסיק, זהו, ממש, תתגלה עכשיו. הוא כל הזמן בא ודופק לך בדלת, אבא, הגיע הזמן. מה, לא היית נענה לו? יפה, אם הוא בא ובוכה לך ואומר לך, אתה מרגיש שזה מכל הנשמה. אבל אם הוא בא ואומר לך, אבא, רק שנייה. אתה יכול להביא לי את הגאולה, בבקשה? רק שנייה, אני צריך לענות לו, זה, אוי, 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 איזה בזה. אתה מדבר איתו בכלל? תגיד, אתה אומר לו, תגיד לי, אתה איתי, אתה בטלפון שלך, עם מי אתה מדבר? אז אם היית איתי באמת, אז יכול להיות שבן אדם אחד, אפילו גויים מבינים שאנחנו לא מספיק מתפללים כמו שצריך בשביל הגאולה. והגויים דוחקים בנו להתפלל בכוונה יותר. והאוזימנה מטרוניתה, אילאה כנחתת לגבה, לקבללה. באותו זמן, בברכת אמת ויציב וכו' וכו', הערות המלכה העליונה שהיא לאה, יורדת ממקומה מן עולם האצילות עד היכל קודש הקודשים של הבריאה. כלומר, עד הפתח של הבריאה, כדי לקבל את פני רחל. למה? כי רחל עכשיו עולה. מי נמצאת שם למעלה? לאה. אז לאה יורדת כדי לקבל את פני רחל, כמו שהמתים מקבלים את מי שעכשיו נפטר. תמיד בא איזה דמות מהעולם שכבר הלכה, לקבל את המת. אז המת, לפני שהוא מת, הוא רואה את כל המשפחה שלו, כל הנשמות. והוא נשאב לשם, זה אותו דבר. רחל, היא מתחילה לראות. עכשיו, מבחינה רעיונית, מה זה אומר? שכשאתה סמוך לעולם האצילות, אתה תתחיל לראות אורות גדולים של לאה, של עולם הבא, של תורת הקבלה, של תורת החסידות. זה מה שזה אומר. זה מצפה לך, זה מחכה לך. כל האורות הגדולים יורדים עד לפתח כדי לעזור לך לעלות. כי למה? כי הם רואים שיש לך תשוקה. בסדר? הבנתם את הרעיון? לאה זה עולם הבא, נכון? זה בינה. הבינה יורדת לקראתך כי היא רואה שאתה רוצה לעלות. היא רואה שאתה לא סתם מצוחק עליה. היא רואה שאתה אמיתי. אז היא יורדת, היא אומרת לך, בוא בני היקר, אני מחכה לך בזרועות פתוחות.
היא נמצאת פה בהיכל?
בוודאי. לאן נמצאת בהיכל, בעולם האצילות, יורדת עד לפתח של קודש הקודשים של העולם שברה בחוץ, והיא אומרת לך, בוא, אני ראיתי שאתה עולה כדי להיכנס, אני בא ללוות אותך, ירדתי בכוונה. לאה עם מדרגה שנקראת ישראל, יותר גבוה. לאט לאט, נעשה סדר אחר כך, בשיעור אחר, לא עכשיו. כן, זה הרחל. וללוות אותה לעולם האצילות, עיין שאר הכוונות, דרוש אמת ויציב. כלומר, זה מה שקורה באמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן וכו'. בואו נסיים רק את הפסקה. בפיקודה קדמה שתעלה בכוח מצווה הראשונה של עשרת הדיברות, שהיא מצוות אנוכי אדוני אלוהיך. מה זה המצווה הזאת? זה מצווה זה? יפה מאוד. כלומר, מה זה המצווה הזאת? אמונה. אמונה אין יותר גדול מזה.
הרמב"ם כותב בפתח שלו.
אתם זוכרים מה למדנו שבת שעברה? שבזכות האמונה לאן מגיעים? לרשע דלית ידע. שום כוח לא יכול להגיע למה שאמונה יכולה להגיע. אמונה זה הדבר הכי גדול. צריך ללמוד אמונה, צריך לאמן.
להתאמן אמונה.
בכמה קלים, בכמה קולות שהם הערות של וו קצוות הנקראים קולות. כן, כל וו קצוות, מידת התפארת, כלומר, ספירות חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כל זה נקרא קולות. כי כל זה שייך לתפארת. המלכות עצמה נקראת דיבור. ושופרות, זה כל השופר, אותו דבר, שהם קולות מבינה, הנקראת שופר, עוד יותר גבוה. לשמוע קול שופר ולא צליל, זה כבר עולם הבא. כאין שכתוב בסיני, ויהי קולות וברקים, כן? וכל שופר הולך וחזק מאוד, וסלקין תרוויו לגבי מלכה, ועולות שתיהן יחד, רחל ולאה, כלומר, רחל לאה ירדה, קיבלה את פני רחל, ועכשיו שתיהן עולות, לעולם האצילות אל המלך, שהוא זעיר אנפין. וכאילו שתיהן מתחברות עם המלך, כמו שתי האחיות שהתחברו עם יעקב אביו. בסדר? אז אחת היא בגובה ישראל, והשנייה היא בגובה יעקב. כלומר, יש יעקב ורחל, וישראל ולאה. בסדר? כלומר, החלק העליון של יעקב נקרא ישראל, נכון? אז הוא צריך להתחבר. הוא כבר בעולמות העליונים, אבל הוא צריך להתחבר עם שתי הבחינות של מלכות אחת. זה לא שתי נשים שונות. זה שתי מדרגות של מלכות אחת. אין שתי מלכויות, חז ושלום. זה עירות. זה שתי קומות בתוך אותה מלכות.
זה יותר
משובר,
כי לכל אחת מהן גם יש שפחות.
אז צריך להבין מה זה, איפה הרחל ואיפה הלאה, וברגע שאני מחבר בעצם את הפנימיות לאה עם החיצוניות רחל, אני לוקח את כל המגמה הזאת ומביא אותה לזיווג עם הקדוש ברוך הוא. וכול הוא אבו שאלים, וכל המלאכים היו שואלים, מי זאת? עולה מן המדבר. אתם מבינים עכשיו מה זה בשיר השירים? מאיזה מדבר? על מה אתה מדבר? מי זאת עולה מן המדבר? הוא מפרש מי דאי היא אימא אילאה, מי היא לאה, שהיא האימא העליונה, שנתקנה מאימא אילאה נקראת מי, אתם זוכרים מי, מם יוד 50, לאה נתקנה מאחוריים דבינה, שירדו בעת השבירה לסוף עולם האצילות, לכן גם היא נקראת מי. בזאת עולה יחד עם רחל, הנקראת זאת, היא עולה מעולם הבריאה לעולם האצילות. אז זה המדבר שעכשיו נכנס לבית. כי מדבר זה רשות רבים כזאת, עכשיו אתה נכנס לאכל, שזה רשות היחיד. אז מי זאת? זה לא שאלה. אלא שתי מדרגות, אחת שנקראת מי, אחת שנקראת זאת, ואנחנו עושים מי זאת, ושתיהן ביחד עולות בעלייה אחת, כי זאת אחת עולה ולא עולות מן המדבר, כלומר מהכוח של מי שמדבר בתפילה שלך. הדיבור שלך מעלה את מי ואת זאת לכיוון הזיווג עם הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם שנזכה, לגלות את האורות הגדולים האלה. אנחנו מתקדמים בסעדי ענק, אתם מרגישים שקורה משהו בעולם. אתם יודעים שבעולם יש סוגים של אנשים, יש כמה סוגים. האומנים יש להם חוש מאוד מפותח של רגישות. אתם לא מבינים כמה אומנים השבוע דיברו איתי, הם בכלל לא במרכאות קרובים לתורה ולמצוות, והם אומרים לי, אנחנו מרגישים שקורה משהו בעולם, יש איזה מין משהו שמתרקם מתחת ל... אני לא יודע איך להגדיר את זה במילים, ככה הם אומרים לי. אתם לא מבינים, זמרים, וכל השבוע הזה היה לי, כל השבוע הזה. עד אתמול, עוד אתמול, זמרים אתמול, אנשים מוכרים. שאני, לאט לאט אני מדבר איתם, אני אומר להם, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? קורה משהו בעולם, הולך לקרות משהו גדול מאוד.
זה להם שיעור.
אתה חושב שאני מחכה? נכון, נכון. זה התו השמיני, הם רגישים לזה. אז בשביל זה צריך להבין, ועוד יותר מזה, בעלי החיים. בעלי החיים מרגישים את מה שקורה. אם תשים לב היום לבעלי החיים, אתה תראה מה קורה. יש תנועות בתוך החי, שאתה, אם אתה קצת רגיש, אתה יכול לזהות את התנועות האלה. הציוץ של הציפורים, דברים, יש הרבה תופעות. כל העולם הזה זה רק לבושים שמראים לנו דברים של תוכן. אז בעזרת השם, לא להתייאש, להיות בשמחה, באופטימיות ובתקווה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובתנו. אל תתייראו, כל מה שלא עשיתי, לא עשיתי אלא בשבילכם. מפני מה אתם מתייראים, הגיע הזמן גאולתכם. אמן כן ירצון. לא לשכוח שהשבת זה יום העצמאות, כן? השבת זה יום העצמאות, כולל כל השבוע.